בכל הנתון פרק 71, ואיתנו נערת הימולדת, מעיין אפרת.
שלום.
מזל טוב.
תודה רבה.
ואוריאל דסקל.
גם לך מזל טוב.
שרמן. תודה רבה. יש לי מתנה.
לא, למה? זה כבר 3 ימים עברו, די.
בסדר, אבל אני לא ראיתי אותו.
הוא כבר מעל 30, זה לא כמו אצלכם. זה לא...
אנחנו לא חוגגים את זה.
חוגגים, באותו יום.
אז ככה, נכון, הייתי בסן פרנסיסקו, אני אזכיר את זה עוד כמה פעמים, אז הבאתי לך מתנה, בגלל שאני יודע שאת סטודנטית ובת 29.
אני אתאר, כי זה רדיו, מה שנקרא. קיבלתי מחברת מאמנים של גולדן סטייט.
כן, מחברת מאמנים.
שנראית כמו כדור.
שנראית כמו כדור,
כן. שעשויה מאור של כדור, כאילו. מגניב, אה?
נהדר.
רציתי למלא את זה ב...
מה יש שם? זה דפים?
חתימות. רציתי למלא את זה בחתימות.
אהבתי את הספלדינג.
אבל אז היו זורקים אותך מזה.
אהבתי את ספלדינג, שהיו חייבים לשים את זה גם על כל דף. זה כזה, אנחנו ממותגים! ממותגים!
בעד מותגים.
אנחנו בעד. אנחנו גם כפודקאסט, אנחנו מאוד אוהבים מותגים, ואם אתם עכשיו מותגים, אתם מאזינים לנו, ואתם שומעים עכשיו את הפרסמת הקרובה של ג'ים ג'פרי, ואתם אומרים, גם אנחנו רוצים שתפרסמו אותנו, תמצאו אותנו, תפנו אלינו. ולפני שנעבור למפרסמים הבאים שלנו, רק נזכיר לכם שאנחנו מפרסמים עכשיו את המופע של ג'ים ג'פריז, שמגיע ארצה ב-16 בינואר, יש כרטיסים מוזלים בלינקים שנשאיר לכם, יש שם קטעים מהמופע שלו. יופי של דבר, יופי שבן אדם, אנחנו מפרסמים אותו כבר כמה שבועות, בקרוב הכרטיסים נמכרים, נגמרים, אז אין לנו יותר מדי מה להגיד לכם.
התוכנית שלו ממש ממש טובה.
הסדרה היא?
כאילו, לא הסדרה שהוא עשה, גם הסדרה שהוא עשה היא מאוד טובה, מלאה בסיפורים ואנקדוטות וכאלה. התוכנית הפוליטית שלו, כאילו שהוא מדבר על פוליטיקה, ממש ממש
טובה. כן, הוא בחור די חד.
הוא מאוד חד. ולפי דעתי הוא משחק אותה שיקור בהופעה, הוא לא באמת שיקור.
ראיתם את המופע החדש של דייב שאפל?
ראיתי חלקים.
ראית את הקטע עם טרימון גרין?
כן, הוא תן שם איזושהי טענה על זה שדריימון גרין זה השם הכי שחור שיש, שאין יותר שחור מדריימון גרין.
לא, אני בטוחה שאפילו ב-NBA יש יותר.
לא, לא, תחשבי על זה, כי גרין זה לא רק הצבע, הוא גם בלק און קורט, הוא מאוד בלק.
ודריימון צייץ לשפר, הוא אומר, ברו, יש לי עכשיו ילד שקוראו דריימון. אחד מהטובים. אפרופו דריימון גרין, קליבלנד קוולירס, שאנחנו מכירים אותם, הפסידו לבוסטון סלטיקס.
לפני 3 שעות.
לפני 3 שעות בערך, כן. אוקיי, אז, קודם כל, לברון עכשיו, אחרי שג'יימס הרדן נפצע, הוא רץ על ה-MVP החמישי, לפי דעתי. אבל הבעיה היא שהוא רץ, והקבוצה הזאת יותר ויותר מזכירה את לארי יוז מ-2007. אם אנחנו מסתכלים על המשחק נגד בוסטון, אז ככה, ברבע הראשון, לברון עם 4-5 מהשדה, וכל שאר השחקנים שלו, השחקנים איתו, 3-19. אוקיי? ואז הם היו כאילו בפיגור של 11, ובוסטון פשוט לא באמת איבדו יתרון. בניגוד למצופה. השאלה היא כזו, ועוד מעט נגיע לאיזיה תומאס, ילד היום הולדת, סוג של... האם הקבוצה הזאת, שאחרי back to back אין לה כוח לזרוק לסל, יכולה להתמודד בפלי אוף ארוך וקשה, במזרח הלא חלש, ולהגיע ולנצח את גולדן סטייט, הקבוצה הזאת?
כנראה שלא.
לא כשקווין לאב עושה תצוגת צ'יימברס שכזו.
שלא לדבר על טריסטן תומפסון, שכאילו סלחו לו האלמות בשנתיים האחרונות, זה כאילו הוא קיבל את המקס ואז יצא לפנסיה?
I'm done. יש אנשים שמקבלים יותר כסף ואז הם יותר טובים, ויש אנשים שמקבלים הרבה כסף ואז הם אומרים,
עשיתי את שלי,
I'm done. תודה רבה, אתם לא יכולים לפטר אותי כבר. חתמנו על חוזה.
השאלה פה היא כזאת. איזיה תומאס, יהפוך את קליבלנד ליותר טובה.
בוודאי, מתגעגעו אליו, ראית את זה באיך הם מסתכלים עליו על הספסל, במשחקים שלפני שהוא חזר.
הוא גם רוקד, הוא מגניב, אני ממש אוהב את איזיה תומאס, באמת, הוא אחד מהשחקנים שאני יותר אוהב, והוא תמיד היה טוב. אגב, הפציעה שלו באגן, שהיא פציעה קשה, בגלל שבעצם האגן סוג של יוצא מהמקום, רק החמירה בבוסטון, כן? הייתה לו את הפציעה הזאת לאורך כל הקריירה, והוא התמודד עם הכאב הזה, ושיחק עם הכאב הזה, ועשה קריירה טובה, למרות הכאב, ולפי דעתי הוא יוכל לתת מספרים מאוד יפים, גם בקליבלנד הזאת, במיוחד שהוא אוף דה בול, יהיה אוף דה בול יותר,
וזה, כן. בטוח יוכל להיות לפחות טוב כמו בבוסטון.
העניין הוא שאוקיי, הוא יהפוך אותה ליותר טובה בהתקפה, אבל בהגנה זה בעיה. בהגנה הם מקום 29 איתו.
זה לא רק הוא. גם בלעדיו הם קבוצת הגנה גרועה. בוא לא נגנוב דעת.
שזה לא ישפר אותה.
נכון. זה לא ישפר אותה. ואני פשוט לא, אני, אוקיי, לברון קשה מאוד להגיד, לברון לא בגמר, בגלל ש...
שהוא לבד יכול להגיע לגמר, בטח אם הוא מנסה לעשות עוד MVP, ואז יגיע...
הוא עשה את זה עם לארי...
אני לא ממהר להמר נגדו, כן?
הוא עשה את זה עם לארי יוז כשחקן השני הכי טוב בקבוצה.
עם מילגאוקס בתור הסנטר. מאז לוק לונגלי לא היה סנטר כל כך חלש ולבן שהגיע לגמר.
ואוקראיני. למרות שלונגלי לא היה אוקראיני.
מילגאוקס ליטאי.
נכון, נכון. לא, שנייה, מי היה? אחר היה אוקראיני מקליבלנד. שכחתי את השם שלו. אני בודק לך את זה שנייה.
לא, הוא היה עם זה שעבר ללאקרס.
אילגאוקס או לטווי או ליטאי? מי מה נוטה הוא ליטאי?
לא, לא, הוא ליטאי, בטוח. אבל אני מתבלבל עם מישהו אחר.
ולטווי זה רק פורזינגס. כאילו, אף אחד לא ידע שיש לטוויה לפני שהיה פורזינגס.
הם עדיין חצי מהזמן מתבלבלים בין לית'ואניאן ללטוויה בתוכניות NBA.
איך שכחתם את ויטלי פוטופנקו האדיר שהיה בקליבלנד?
תקשיבו, תוכניות ספורט. ביל סימנס לא סגור על שמות של ערים במקסיקו. אתה מדבר איתי, והוא גר בלוס אנג'לס, אתה מדבר איתי על לטוויה וליטא.
זה מדהים, הם סומכים רק על זק לאו, כי אשתו קרואטית, אז אתה ממש שומע איך בתוכניות הם כאילו מחרבשים את השמות, ואז הם כזה, זק יודע.
לא, יודעת, לחרבש את השמות זה מלא, אבל לפעמים...
תאודוסיץ', הם קוראים לו בכל מיני... תיאו סצ'יס. אבל עזוב, עזוב,
אנחנו לא, מה שנקרא, הגמה לא עירק שהגבשת.
יש לנו את הבשת, אבל בכל מקרה, בוסטון סלטיקס מנצחת את הקוולירס, הם 9-0, עם 9 ניצחונות כשהם מול קבוצה בבק טו בק, שאני חושב שזה סימן ממש ממש טוב לפלי אוף.
סימן טוב לכך שהגיל המצרפי שלהם לפעמים הוא 100, של החמישייה הזאת.
נכון, והם גם בוסטון, אחת מהקבוצות הכי צעירות ב-NBA, ואנחנו רואים שלקליבלנד אין את הרגליים, יכול להיות, להתמודד עם... אתה, הכל בסדר?
אני טיפה מחליש אותך, אתה נורא חזק, אתה נורא חזק, אני מחליש אותך, הנה ככה, נגביר אותך באוזניות, כדי שזה רק אתה תשמע, והמאזינים לא יקרב למראש.
אבל הם חייבים, אחרי שראיתי את המשחק, לפחות תקציר שלו של 20 דקות, על הורפורד, בעוד אחת מהצגות ההגנה האלה, שלא קולים עליו, לפי דעתי קליבלנד קדעו עליו 2-15 או 2-13, משהו...
צריך גם באמת שזה הרבה מהדברים האלה, זה לאו, שוב, בקונדנס תרואים החטאות או שזה רק להיות? רק להיות,
לא, לא, יש קונדנס,
יש החטאות החשובות,
יש מהלכים חשובים, יש קונדנס שזה רק הקליעות, שזה פול הילייטס, ויש קונדנס אחר.
אני די בטוח שלא מראים את הקטע של לברון מסתכל עליו וחושב, קרקר ג'ק, תתחיל לקלוע כבר, ימניה, כלומר אתה מקבל פה 20 מיליון, מה זה אחר הזה?
אני חייב להגיד שכשראיתי את המשחק קריסמס, שמתי לב שגם כשקווין לאב משחק כן טוב, אתה לא מרגיש את זה.
זה לא טוב, קווין לאב איכשהו, זה הבן אדם שרק אם אתה עוקב אחרי בבוקר במספרים, אתה נהנה מהמשחק שלו. יש לו לפעמים שהוא בסדר, אבל הוא לא... הוא מתגנב אליך המספרים שלו.
אני חושב... כן, 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 זה מה שאני מדברת על
המשחק שהיה... אני לגמרי מסכים.
אתה פותח את הסטטיסטיקה ואתה כזה...
אוקיי, שאלה. דיאנדרה ג'ורדן. יש דיבור חזק עליו לקליבלנד קוולירס, יש כבר שמועות על זה כבר הרבה מאוד זמן.
במקומי?
במקום טריסטן תומפסון.
באמת? בכיף. למה שהקליפר זה...
כנראה בגלל עוד... או סלרי דאמפ, או...
אבל גם,
או,
גם טריסטן בא עם יחד, אם הוא אחד...
כן, יש לו 15 מיליון דולר.
לא, אבל סלרי דאמפ של קליפרס שוותרו על מישהו שאני לא יודע מי, ישלחו אותו לקליבלנד, קליבלנד תיקח אותו, וכנראה בחירה דראפט.
מה, זאת של, של ברוקלין?
כנראה שלא ברוקלין, אף אחד לא יוותר על ה...
לא, היא לא בחירה כזו גבוהה.
כן, האמת הם כבר הגיעו עכשיו לניצחונות שהיה להם בשנה שעברה.
מפתיע שקבוצה שאין לה סיבה להפסיד לא מפסידה ב-NBA, כשיש כל כך הרבה קבוצות שיש להם סיבה להפסיד.
לייקרס אין להם סיבה להפסיד, והם הכי גרועים.
לא, הם לא הורבלי, הם פשוט לא הולך להם. הם טובים כאילו כמעט עד הסוף, ואז משהו קורה.
אוקיי, שנייה.
רגע, לפני שממשיכים, אני חייב לגנוב דעת לשנייה אחת, כי מה אין פה, אין לי מי לחלוק את זה. אתם ראיתם את משפחת בול נוחתת בליטה?
לא ראיתי את הוידאו, ראיתי רק את הטוויטר, we are going, ותהיתי לעצמי, הם יודעים לאן הם going, ולא ראיתי את הלחיתה.
אהבתי את הקטע שהאבא אומר, אולי אני אשאר איתם פה כמה שבועות, אחי הוא בן 16, הילד שלך בן 16, אתה לקחת אותו מהתיכון, לקחת אותו מהתיכון, ומה בדיוק אתה עושה בארצות הברית? What is your day job, למה אתה לא יכול להישאר בליטה באותה אחוז?
הוא מקים ליגה מתחרה ל-NBA או משהו כזה, לא?
לא ליגה מתחרה ל-NBA, ליגה מתחרה לקולג'ים. הוא רוצה ששחקנים שלא מגיעים לקולג'ים, שישחקו בליגה שלו ויקבלו כסף וכאילו יעברו.
אם תופסים אותך גונב בסין, תקשיבו, הסיפור הזה, יש פה כל כך הרבה פרטים פיקנטיים, כל כך... אתה לא תן לי to derail your sports show, אוקיי.
משפחת בול, בכלל.
בסדר, אוקיי. אבל הוא גנב.
אוקיי.
רגע, אמירה אחת רק על דיאנדרי ג'ורדן ואת טריסטן תומפסון. מי שדוחף את זה לדעתי, מי שידחוף את זה לדעתי, אם זה יהיה על השולחן, זה דווקא תומפסון, בגלל העניינים המשפחתיים שלו. כן, לעבור הביתה, היא בהיריון, ילדים, לתומפסון זה דווקא עובד.
ואני חושב שדיאנדרי ג'ורדן, שוב, זה לא, יש, זה לא, זה לא שהסיכוי יגלל בהרבה, אבל דיאנדרי ג'ורדן עם ה-15 ריבאונדים שלו למשחק, נגד גולדן סטייט, זה כבר אופרה אחרת מאשר טריסטן תומפסון.
בקבוצה טובה יותר.
ואם יש לך את איזיה תומאס ולברון ג'יימס ודיאנדרי ג'ורדן, זה כבר נותן לך סיכוי לנצח. עכשיו, השאלה אם קליבלנד כארגון אומרים, טוב, אנחנו יודעים שלברון יעזוב כנראה ללייקרס.
אנחנו מדברים כאילו דיאנדרי ג'ורדן משחק ברבע הרביעי, או שאנחנו מקבלים את זה שהוא לא משחק ברבע הרביעי?
אנחנו מקבלים את זה שדיאנדרי ג'ורדן לא נוגע בכדור ברבע הרביעי, אלא שמה כדי...
בקבוצה עם לברון ג'יימס יהיה יותר טוב.
לא, הוא בכלל לא יכול להיות על המגרש.
כן, אבל אני אומר, בקבוצה עם לברון ג'יימס יש מי שיעשה את העבודה ברבע הרביעי.
כן. זה מצ'אפ מעניין מול גולדן סטייט, שאין להם אף סנטר שומר אמיתי, אבל זה לא שזה מפריע להם.
יש את ריימונד, כן, הוא יודע לשמור.
אני לא חושב שיש הרבה על מה לשמור שם. השקלט, ה-15 נקודות שלו, מה זה משנה?
כן, אבל...
זה כל כך לא הכדורסל של היום, שאתה יודע,
במילה... כן, אבל אתה לא יכול, אתה לא תנצח לפי דעתי את גולדן סטייט עם הכדורסל של היום, בסדרה של 7 משחקים.
אתה מדבר כדורסל של היום כמו של יוסטון?
כן, אתה לא, אתה, גם יוסטון אני לא רואה אותה מנצחת את גולדן סטייט עדיין, אוקיי?
ברור.
אז אני לא יודע...
אתה יודע מה?
אתה כן, כשגולדן סטייט הולכת ימינה, אתה לא תנצח אותם כשאתה תלך ימינה גם, כן, אתה צריך ללכת שמאלה. ואתה צריך, אתה יודע, לאמר.
או אופציות.
או לחילופין, להתחיל להפיץ שמועות בטוויטר אחד על השני שם. נתקוע טריז.
לא חושב שזה יעבוד שם.
לא, יש שם, יש שם מלא חשבונות טוויטר שאתה לא יכול לדעת בכלל. פתאום אתה מגלה שדורנט באמת שלח לגרין,
וכאלה.
שתי נקודות נוספות על בוסטון, ואז נעבור ללייקרס, כי את אוהדת לייקרס, סליחה, וסליחה, ויהיה גם דיבור על לברון ללייקרס, כי זה הדיבור. אבל בכל מקרה,
איך הוא ישמור על הגוף שלו בלוס אנג'לס?
הוא ישמור, הוא ישמור.
נכון, אני אומר, זה לא, יש מה לעשות, יש
טיפה יותר שזו. לא, זה דווקא טוב, כאילו, הוא פחות קר, המפרקים.
מה גם הבן שלו? הבן שלו גם בין איזה 12-13, נכון?
הוא עשה אותו בגיל מאוד מאוד צעיר, משהו כמו גיל 20, אז
אני עושה
חשבון בראש.
שזה יותר מבוגר מאמא
עכשיו. תחשוב, אני רק רוצה להגיד פה משהו, יש פה הרבה הורים צעירים, פה נגיד בשולחן, או בכלל בין המאזינים, יש הרבה אנשים שאומרים, יש לי ילד, וזה פוגע בי פה, וזה פוגע בי שם, אני לא יכול להתרכז. הדוד הזה, בן 33, הוא אבא לילד בן 13, אז ברור שיש לו מלא כסף, אז יש מטפלים והכל, אבל עדיין יש איפשהו...
יש שלושה ילדים.
כן, איפשהו יש סייקל בראש שאומר, אני לא מאמין שהוא עשה את זה, אני לא מאמין שאני צריך להתמודד עם החרה הזה. איפשהו יש את הדברים האלה, והוא עדיין בן 33, רק הגיל שלו הולך אחורה. זה לא רק הגיל, זה גם רואה שהוא אבא לשלושה ילדים, הפאקר הזה.
הוא יש לו כאלה, חיים מלאים, מה שנקרא, הוא יש עסקים.
לא, ברור שיש 4, 5, 6 אנשים בפול טיים שדואגים לילדים האלה, כן? אני לא מסתיר את זה, זה לא...
אפרופו גיל שלו, כן? אז השבוע הוא חגג 33, ואז היה השוואה ב-ESPN שעשו למייקל ג'ורדן, כן? ואז הראו את המספרים, ושמה שעצבן כל כך את אוהדי מייקל ג'ורדן הרבים שיש... שאגב, אני אחד מהנמנים עליהם, כן? אז ככה, בהשוואה למייקל ג'ורדן, אני לא אתן את כל הסטטיסטיקות, אבל לברון שיחק 1,096 משחקים, וג'ורדן 734. לברון היה עם 4 MVP'ים, כלומר, יש לו 4 MVP'ים, וג'ורדן עם 3. לברון 8 פעמים בגמר, מייקל 3. 3-3 בתארי NBA ופיינלס MVP, ולברון 11 פעמים בחמישייה הראשונה של הליגה, ומייקל 7. צריך לזכור, מייקל עזב לבייסבול, אז חזר, ומייקל היה פצוע שנה, היה בחוץ. מפציעה ברגל.
ובכלל נכנס לליגה יותר מאוחר.
אבל עדיין, אתה מסתכל על הסטטיסטיקות האלה, זה שיגע את אוהדי מייקל ג'ורדן. ואז גם, אני אחד מהדברים שאני הכי שונא, שאומרים, אם היה לברון לא התמודד מול האגרסיביות של שנות ה-90. תקשיבו, לברון היה פורח באגרסיביות שלו. אם אתם לוקחים...
היה מותר לו להרביץ, מה שאסור לו לעשות היום, וזה מבטל את כל היתרון הפיזי שלו.
לברון מול צ'ארלס אוקלי, זה נגמר תוך שתי דקות שצ'ארלס אוקלי מדמם על הרצפה.
תחשוב לברון
ליסה.
נגד ריימונד כשמותר להרביץ.
מטורף. לברון כל כן. כך חזק, הרבה יותר חזק מכל שחקן שמייקל ג'ורדן אי פעם
מתמודד. אני חייב להיכנס פה ולהגיד שכל מה שאנחנו רואים UFC, והתקופות לפני שכל הילדים הגיעו, שזה היה כמעט כל שבוע, כמעט כל אירוע, אם זה UFC או ארגונים מתחרים, שבו עלתה השאלה, אם לברון היה heavyweight, איך הוא היה מתמודד? והגענו למסקנה, ואני יכול פשוט לשתף אתכם, כי יש בערך מאות שעות דיון על הסוגיה הזו, שהוא אמנם יותר אתלטי מכל החבר'ה ב-UFC, מן הסתם, והוא אמנם כנראה לא פחות חזק בהרבה מובנים, אבל הוא לא נראה כמו מישהו שכן take a punch. אז זהו, אז בוא נעבור הלאה. אני לא יודע. אוקלי נראה כמו מישהו שיכול כן take a punch.
אוקיי, אני אגיד לך משהו?
לא, לא take a punch במובן של, הוא נכנסים בו כל הזמן והוא נשאר בריא, אלא take a punch במובן של, לא, הוא לא ירצה. take a punch זה מישהו שחוטף אגרוף לפנים ולא מוותר.
לא, לברון, לברון חטף כל כך הרבה מכות.
אבל לא לפנים, לא לפנים.
ומחבר'ה שהם 2.17, 2.18, אנשים שהם רוצים לרצוח אותו.
אז זה עלה גם, אם אתה רוצה, יש FAQ כזה שאנחנו מוציאים בתום הדיונים האלה, אני יכול להביא לך, זה באמת טיעון, הוא באמת חוטף דחיפות.
וג'ורדן ב-UFC?
ג'ורדן ב-UFC נראה לי יותר. ג'ורדן ב-UFC בגלל שהוא תחרותי מניאק. בניגוד לברון, שהוא לא כזה תחרותי מניאק. ג'ורדן בחיים לא היה אומר משפט כמו...
ג'ורדן לדעתי התחשל באימורים. אתה פוגש שם טיפוסים די מפוקפקים, ואז כאילו אתה אומר לעצמך, אני צריך להיות מוכן ללכת מכות פה היום.
לשניהם נראה כאילו מאוד חשוב לשמור על הפנים שלהם. למרות שמייקל יותר אסתטי, אני חושב שכולנו נסכים לגבי זה, לברון לא כזה אסתטי.
אתה יודע, אם אתה משווה...
אבל אם נעבור הלאה, אני רוצה לסכם את הדיון ההוא של מאות שעות של דיונים בדירה סרוכה בהוד השרון על לברון בזירת UFC. כל מיני דברים קטנים כמו שהוא אומר, אני כבר לא אכפת לי אם אני אזכה בעוד אליפויות או לא. גם אם הוא אומר את זה סתם מגלה איזשהו משהו יחצני, עכשיו שהוא אומר את זה, אני טוב לי בחיים וכל מיני כאלה, לא גישה טובה למי שיכנס לזירה.
אוקיי, אבל...
Not man by mentality.
כן. למרות שהוא...
למרות שלדעתי הוא לא מאמין בזה, כן? אבל אני מבינה גם למה להגיד את זה.
אני לא יודע, הוא אמר את זה, אבל...
אני חושב, קודם כל לברון הוא... בניגוד למייקל ג'ורדן הוא יותר משחקן כדורסל. כלומר, מייקל ג'ורדן זה... התזה שלו זה stick to sports, כאילו תהיה כדורסלן.
למרות שהוא איש העסקים בספורט הכי טוב.
לא הוא, האנשים סביבו.
לא, הוא דאג למותג הזה ממש כמו איש עסקים.
היו לו...
ברור, ברור.
אבל זה מותג שמוגבל לספורט, הוא לא ניסה כאילו לעשות משהו.
אפילו מוגבל לנעליים.
כן, הוא לא ניסה...
לא, לא הייתי אומר מוגבל לנעליים, אבל הקריירה של מייקל ג'ורדן התבססה על בניית מותג ספורטיבי, נגיד את זה ככה, ולברון, בוא נגיד, בהרבה מובנים בונה את עצמו כנשיא ארצות הברית הבא.
או לפחות אימפריה תקשורת בהתאבות.
כן.
יותר נראה לי כמו דוקטור דרי סטייל מאשר נשיא ארצות הברית, אבל כן.
לא, זה... אני חושב ש...
לייבל של ראפ או מסעדות.
I'm not a businessman, I'm a businessman.
כן, כן. מישהו שפשוט הולך... בול, המשיך להיות בולר.
אז זהו, אז הוא...
עם החליפות והכל.
אז הוא בדיוק. אז הוא קצת שונה בגישה הזאת. אני חושב שאחת מהגישות זה... אני הולך לעשות את הכי טוב כדי לנצח. אני לא פסיכופת. אגב, אם אתה מסתכל, כן, על נתונים של ניצחונות, אז אומרים כאילו, ג'ורדן אומרים, השש משש, כאילו, שזה כאילו הדבר הכי מרשים, וזה באמת, הקיליריות שלו בסדרות גמר, זה היה באמת מטורף, אבל, בשנים הראשונות שלו, בלי סקוטי פיפן, מייקל ג'ורדן, הפסיד בסיבוב הראשון נגד הבקס, סוויפ נגד הסלטיקס, סוויפ נגד הסלטיקס, שלוש פעמים, אוקיי?
זה לא רק בלי סקוטי פיפן, זה גם בלי מאמן ראוי. לא, תחשוב שלברון עושה את זה תמיד עם מאמנים דרדלה. לברון, כל הקריירה שלו, עם מאמנים דרדלה, כן, ואריק אולי...
ודור סנפיר, שכתב בקבוצה שלנו, הראה את המדד אלו של הקבוצות...
של דור אלו?
לא. את המדד אלו, אתה מכניס את הכדורגל הישראלי הזה לכל מקום, את הפועל באר שבע, זה נורא. אז אתה רואה שבאלו, ג'ורדן התמודד נגד יריבות, שהן פשוט לא טובות במדדים ההיסטוריים, כמו היריבות של לברון. אז יש פה כל כך הרבה מדדים שאפשר למדוד, והדבר שאני הכי שונא זה, אי אפשר להשוות, אל תשווה לג'ורדן.
האמת שקשה להשוות, אבל לדעתי חלק מהדברים שקשה להשוות זה הסביבה התקשורתית. ג'ורדן הוא כאילו מה, אתם יודעים, זה כמו שלפעמים אתה רואה, אגב, כדורגל ישראלי, אתה רואה משחקים כאלה בכדורגל הישראלי, הדרבי של שנת whatever, ואז אתה אומר לעצמך, וואי, זכרתי את זה כילד כמשחק אדיר, זה עכשיו כל כך איתי ולא כיף, אני רואה את זה ואני מנסה להריץ.
כן, את לא מאמינה שסטוקטון ואורנוסק היו עם מספרים כאלה, כל מיני דברים כאלה.
כן, וג'ורדן כאילו היה אחרון הכוכבים של טרום עידן האינטרנט, ולכן זה כאילו קמת בבוקר ורצת לעיתון,
כן, אייברסון וקובי כבר היו הראשונים שהם כבר כן אינטרנט.
שכבר כן אינטרנט, וסיקור תקשורתי לפחות בטלוויזיה.
ושעוריות, שניהם עם שעוריות בלייב, לא שעוריות שיחביאו אותן.
שאי אפשר היה כבר להחביא אותן, כבר היו הרבה יותר כתבים סביב הקבוצות,
לברון, סליחה, מייקל ג'ורדן בעצמו אמר, אני לא יודע איך הייתי שורד את העידן טוויטר הזה.
הוא לא היה, כי 14 אנשים היו מצלמים אותו בשולחן בלק ג'ק, מפסיד מלא כסף. ואז הוא היה מרביץ להם, ואז נביאות, ואתה יודע.
ואז היה פוגע במותג.
יכול להיות, ואז גם היו אולי מבינים למה הוא פרש מהמשחק לשנתיים. אולי.
לא, הוא עשה דברים אחרים בזמן הזה.
יש קונספירציות.
אימר.
יש קונספירציות.
החזיר חובות לשוק האפור.
יש מלא קונספירציות, כולל על דברים לא נעים בכלל. טוב, שנייה. אז לברון ג'יימס, הדיבור, לייקרס. אוקיי, לייקרס, העונה הזאת, מבחינתי, הייתה, בוא נתכונן ללברון. ונראה לו שלונזו בול וקוזמה ואינגרם ורנדל הם מספיק טובים כדי שהוא ירצה להגיע, להביא איזה פול ג'ורג' או בוגי קאזנס גם כן, ולהתחיל לרוץ איתנו ולהפוך אותנו לקבוצת גמר. הלייקרס זוועה, הם מקום אחרון במערב לפי דעתי כרגע, ובלי לונזו בול
מקום אחרון במערב ושני מהסוף בכל הליגה במאזן.
אגב,
והם לא כאלה רעים, אני באמת, אני ראיתי לא מעט משחקים שלהם, ראיתי איזה 5-6 משחקים שלהם.
לונזו פצוע ולופס פצוע,
לופס פצוע, נכון, אגב
עכשיו, כרגע, אבל כשהם בריאים היו בסדר גמור.
אבל זאת הבעיה לפי דעתי, בדיוק זאת הבעיה כשאתה בונה הקבוצה על צעירים. וויקטור
הולדי פילדלפיה?
כן, וויקטור אולדיפו אמר את זה, יפה, הוא עשה רעיון אצל ווז'נצקי בפודקאסט, והוא אמר שרק כשהוא הגיע לאוקלהומה, וראה את ראסל וויסטברוק, כווטרן, מתאמן וכאלה, הוא הבין מה הוא צריך לעשות כשחקן. עד אז, אתה יודע, הוא היה באורלנדו, קבוצת צעירים וכאלה, והוא לא פגע. עכשיו, אם אתה מסתכל על כאילו על אולדיפו, באינדיאנה, זה רק בזכות מה שהוא עבר אצל ראסל וויסטברוק.
אני לא זוכרת אם זה סימונס שאומר את זה תמיד, או אחד מהחבר'ה בצוות שלו, הוא תמיד אומר שכאילו כששואלים אותו בכזה תחזיות תחילת עונה, אז כששואלים אותו על קבוצות רוקיז, הוא כזה, they're gonna be bad. זה פשוט ידוע שקבוצות צעירות מדי לא יהיו טובות. כאילו, לא משנה כמה אתה מנסה לפרגן לשחקנים וכמה שאתה מניח וקוזמה כאלה שמפתיעים אותך, they're gonna be bad.
כן. אז השאלה אם אתה מכניס לברון כזה, ונגיד פול ג'ורג' שכבר מדבר על... זה קצת מביך שהוא אומר, כאילו... אני רוצה להיות בלייקר סוג, כן? זה כאילו, והחדימו אותי כבר.
והקבוצה שלו יש, כרגע.
יותר טובה מהלייקר, זה בטוח.
יותר טובה מהלייקר,
כן. הם כרגע הקבוצה השנייה הכי טובה במערב.
כן, אז לא, לא בדירוג,
בפורם. בפורמה, אם אני רואה את המשחקים, אני עדיין סובל מאוד להיות קבוצות של ראסל וויסטברוק, אבל סן אנטוניו נראה שמרגע שקוואי הגיע, זה כזה, אוקיי, עכשיו אין לנו יותר למה לחכות, עכשיו זה מה שאנחנו
נראה. זה מה שיש.
זה מה יש, וזה לא מדהים. ואם
לא, אנחנו לא כל כך עם זה ננצח.
למה לא מדהים? הם מנצחים.
מדי פעם.
לא,
הם מנצחים. 66, לא, לא תמיד. הנה, היום הפסידו, אם אני לא טועה.
היום הפסידו? אני חושב שהיום הם
נצחו
לילה. אבל שנייה, לא משנה.
הפסידו לפילדלפיה.
קצת
חילופי דורות כזה.
כן, הפסידו לפילדלפיה. מאז שקוואי הגיע, יצא לי אפילו לראות במשחק אחד, אבל כל השאר את הקצירים.
לא, הוא לא משחק כמעט. הוא כאילו משחק.
לא, לא, לא. משחק. אני אתן לך נתונים, תמשיך. תכניס, אני אתן לך נתונים. הנקודה היא שאתה רואה את המערב, ובאמת שכרגע, בשבועות האחרונים, זה נראה כאילו הקלומה תהיה עם סיכוי לא רע בכלל להגיע לגמר הזה מול גולדן סטייט, אלא אם כן, תסיים, אתה יודע, משהו, תפגוש אותה בחצי, אני יודע.
בקיצור, חזרה ללייקרס, שאלה, אז לברון, נגיד, מביא את פול ג'ורג' ועוד איזה חבר, לא יודע.
חבר מבוגר.
חבר מבוגר, וטרן, נגיד, לא יודע.
מי פנוי?
פול ג'ורג'.
פול ג'ורג'. לא, פול ג'ורג' שבכל, יגיע בכל מקרה.
וייד על כמה חתם בקליבלנד.
אז זהו, וייד הוא יכול להביא. הוא יכול להביא איזה
מישהו. וייד, באמת, די, תפסיק.
אחד מהבננה בוט. השאלה אם הוא עושה את זה בשביל, בוא נגיד, להמשיך את המורשת שלו כווטרן שמרים קבוצה, פרנצ'ייז ענק, מנומנם. או שהוא מנסה והולך על דווקא יוסטון, שיש דיווחים על זה, ואז זה הרדן, קריס פול, בטח הוא ישיגו
בננה בוט.
בננה בוט, קריס פול, בטח יביאו את וייד וקרמלו אנתוני. הוא גם בעבר אמר שהוא הפעם היחידה שהוא יהיה מוכן לוותר על כסף, לברון אמר, לוותר לכסף, זה רק אם הוא ישחק עם וייד, קרמלו וקריס פול באותה קבוצה. השאלה אם יש מקום כזה ללברון בקבוצה של קריס פול וג'יימס הרדן, כאילו יש רק כדור אחד.
זה כרגע נראה יותר רגיוני, נראה לי מאשר הלייקרס.
באמת?
כן.
מה קונה, יש רק כדור אחד? אתה רואה עכשיו באוקלאומה שפול ג'ורג' מתמודד עם מישהו שהוא הרבה יותר הוג מאשר לברון, אם זה יכול, אתה יודע, הוג. מהבחינה של לברון משתלט על הקבוצה לגמרי, אבל רסל ווסטבוק משתלט וגם נראה כאילו לא כיף.
משתלט על הכדור, לברון משתלט על הקבוצה, הוא לא משתלט על הכדור.
כן,
למרות שאני... יכול לתת גם לאחרים לשחק לפעמים, כל עוד הם מוסרים לו כשהוא מגיע לתחסד.
אני אומר את זה, ואני רק נזכר בזה שקיירי ברח כל עוד נפשו בו, מגיעה שכנראה גם עם לברון כזה לא כיף כל כך לשחק. מצד שני, פול ג'ורג' כבר עבר את ווסטבוק, כבר בסדר, זהו, הוא התרגל. הוא כבר רואה מה זה.
עזב את ווסטבוק, את קרמלו.
אני לא יודע מה
קרמלו. קרמלו הוא לא כזה טימייט טוב.
כן, ולא נראה לי שהוא כזה משמעותי שם.
לא, הוא כבר לא, בגלל זה מנצחים, כי הוא הפכו אותו ללא משמעותי.
לא, אני חושב שגם, כשאתה לא משמעותי גם בקבוצה, אני חושב שבטח גם...
אתה אומר, הוא הולך הביתה כזה אחרי האימון, ולא צועק על אף אחד, ולא מציג...
כן, גם הוא כלום, אין לו מה... הוא הולך הביתה, פותח נטפליקס, הולך לישון, אין פה מה... זה לא איזה... זה לא ניו יורק.
זה לא ניו יורק, זה בהחלט...
זה לא ניו יורק, זה לא לוס אנג'לס.
השנייה, אז מה אנחנו... איפה לברון? איפה לברון? בואו נסיים את זה רק לברון.
אני לא יודעת אם יש לו כוח באמת ללכת עכשיו ועוד פעם להתחיל לבנות משהו מאפס, אבל מאפס מאפס. כלומר, כמו שכשהוא חזר לקליבלנד בפעם השנייה או בסיבובים הראשונים שלו בקליבלנד, שאין כלום מלבדך ואתה צריך לקחת עכשיו את הקבוצה כל ערב okay, על 36 אבל... דקות ו-36
נקודות. אם הוא הגיע לקליבלנד עם קיירי, עכשיו הוא מגיע ללייקרס עם לונזו, קוזמה, אינגרם ורנדל.
לופס עוזב?
הוא פרי אג'נט. אז יש פה ארבעה שחקנים צעירים מאוד מעניינים.
ובחירת דראפט גבוהה.
לא, אין להם
בחירה דראפט. שלא נשארת אצלהם.
אין להם בחירה דראפט.
הם כל כך גרועים שהבחירה דראפט הולכת.
נכון.
זה גם בעיה.
רק הראשונה. בסדר, השנייה כבר מה זה משנה.
לא, למה?
מה זה משנה?
גם זה יכול ללכת, לבוסטון יכולים להרוויח אפילו מהעונה הגרועה הזאת של זה. תמיד שיש בחירה של בוסטון מעורבת, אתה יודע שבסוף יתלך.
כן, הבנו.
יש דראפט ממש ממש טוב. כאילו, יש כישרונות שכמו העונה, הם הולכים לשנות קבוצות ב-NBA.
כן, ראיתי, הם כולם נראים יותר צעירים מאי פעם. יש משהו בסיריאלס, בדגנים. הם פעם היו באים מן, והיום הם באים... קייל, קוזמה? מה, זה העונה השלישית שלו בליגה? שנייה או שלישית?
קוזמה?
הוא עכשיו זה עונה ראשונה?
כן, כן.
אוקיי, אז זה מסביר את זה, כי הוא נראה כל כך צעיר. רגע, הוא הגיע מברוקלין? ברוקלין לא שיחק?
לא, 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 אתה מתבלבל.
מי מדבר?
קוזמה הגיע בקיץ מעליו.
אני מדבר עם ראסל.
שהגיע מלייקרס. חשבתי עליו, אבל הם נראים כל כך צעירים. הם משחקים כל כך...
רובם בהחלט צעירים.
הם משחקים כל כך בילדותיות. כאילו, מהבחינה הזאת, אני חושב מישהו כמו דונצ'יץ' שהגיע, חבל שהוא לא מנסה ללייקרס, חבל שהוא לא יכול להגיע ללייקרס, אבל מישהו כמו דונצ'יץ' שמגיע, שכבר משחק ברמות האלה של היורוליג, עם כמה שאנחנו צוחקים על היורוליג, זה עדיין כמה רמות מעל המכללה, מהבחינה של הלחץ וכל הדברים האלה.
ב-NBA הם יותר סומכים על עצמם, הם לפעמים הרבה יותר מאמינים במחלקות player development שלהם, הרבה מאמינים ממה שהם רואים כאילו בחוץ.
אגב, אנחנו רואים שחקנים שכאילו היו משהו אחד בקולג' שזה כולה 8 חודשים, אפילו פחות. כן, מגיעים ל-NBA ומשתנים לחלוטין. היה נערך ג'ייסון טיינטום, שהיה קלה 3 מוזר כזה, ומגן לא כל כך טוב, ובבוסטון הוא פשוט הפך לחלק אינטגרלי מקבוצה מאוד מאוד טובה.
כן, וגם
זה אחת הסיבות שמדברים על אולי לשנות הוואן אנד דאן, שבסוף בעצם סתם מתבזבזים 8-9 חודשים, הם הולכים אפילו לא לשנה, לא לומדים שום דבר חדש.
זה בטוח.
ואז מגיעים לליגה כאילו נורא בוסר, ומצד שני...
אוקיי,
זה לא לכאן ולא לכאן.
ולא מקבלים על זה כסף, ויש סכנה לפציעה.
בדיוק, בוא נסכם את לברון. לברון יגיע ללייקרס לדעתך? אגב, מבחינה שיווקית זה כאילו...
מבחינה שיווקית זה מדהים, אבל כאילו... לא יודעת, שמעתי אמירה שבסוף כאילו השאלה אם אתה מקבל את הפגישה, כי אם אתה מקבל את הפגישה אז אתה שולח לשם את מג'יק, ואז מג'יק כאילו comes and does his magic, ואז הוא יכול לשכנע ויכול למכור את הקבוצה הרבה יותר טוב ממה שהמגרש מוכר אותה.
מעניין שאנחנו עדיין מדברים על למכור ללברון, זה כאילו פאקינג לברון, אנחנו מדברים איתו על אם הוא...
כן, הוא צריך למכור.
כן, לברון מוכר, לברון לא...
לא, אני אומר, צריך למכור לא את ה...
כן, מה יש שם שהוא לא מכיר, דעת, הוא כבר ב-33, הוא צריך בליגה הזאת 14 שנים.
אם לייקרס מגיעים, אומרים לו, תקשיב, אתה תהיה קרים אבדול ג'אבר שלנו, כן, שקרים אבדול ג'אבר הגיע כשחקן מנוסה מאוד ללייקרס, וכאילו אז הגיע מג'יק וורזי וכאלה, וקרים הוביל אותם לגמרים המפורסמים נגד בוסטון וכו'. אז אם אתה מסתכל על המורשת של לברון ג'יימס, אז קודם כל הוא עשה משהו מדהים בקליבלנד, זכה איתם באליפות, היסטוריה וכו'. ואם הוא מגיע ועושה משהו דומה בלייקרס, לוקח נגיד שתי אליפויות או אליפות אחת בלייקרס, זה כבר...
אנחנו חושבים שהוא יכול לקחת שם אליפות אבל רק עם הילדים?
לא, אם הוא מביא את פול ג'ורג' ועוד איזה חבר.
זה לא... צריך לשים דברים על השולחן. זה השאלה מה גולדן סטייט יעשו. אוקיי. גולדן סטייט עדיין מספיק צעירים, כדי אם הם יצליחו להחזיק את הספינה הזאת עכשיו כמה שנים, פשוט לא נראה. זה נראה לי לא הגיוני שקבוצת ספורט תרוץ עם אותו הרכב כל כך הרבה שנים.
יש לה בעיה של אחוזים שמתחילים לפקוע, לא בסוף העונה הזאת, אלא בסוף העונה הבאה.
רגע, בוא נעשה קצת סדר. קליי עדיין לא חתם על הערכה?
קליי עדיין... קליי זה החוזה הראשון.
היחידים שיש להם שנים קדימה זה דורנט וקרי?
כן. אם אני לא טועה, כן, יש את אנדרה חתם חוזה קצר.
לא, דורנט הוא לשנתיים, עכשיו עשיתי כתבה על זה. גרין 20, תומפסון 19, קרי חתם על חוזה לחמש.
22?
קרי לטווח ארוך.
קרי הוא לטווח ארוך.
ודורנט
לשנתיים.
חותם על קצרים כדי לתת להם גמישות.
כן. אוקיי, אז דורנט לשנתיים, אבל קשה לי להאמין שהוא יעבור לאנשהו, קרי חתום.
אם אתה מצליח להגד...
וכל השאר זה לא כזה
שני. אם אתה מצליח להגד לברון עם פול ג'ורג', או אפילו בוגי קאזנס, שזה יכול להיות.
מה זה אפילו? אתה מדבר אחד מהעשרה השחקנים הכי טובים בליגה.
כן.
יותר טוב מפול ג'ורג'.
אתה יודע מה, זה שאלה. אם אתה מביא את דימרקוס קאזנס ולברון, יש לך פה קבוצה, ואת כל השלד הצעיר, ומן הסתם...
הנה, יש לך אפשרות לבדוק את התזה שלנו על מכות, אם לברון מעורב בהם. זה מה שיש לך פה אפשרות.
על בוגי?
כן, רק השאלה אם מישהו יצלם את זה או לא. מה, בוגי? בקבוצה הזאת? היא המכות. השאלה אם אנחנו נקבל פוטג' או לא.
היא המכות כלפי הצעירים.
לא, אחד עם השני. יהיה סיטואציה שבו לברון ייבדק.
לדעתי לא. קאזנס לדעתי בקבוצה כזאת מוציא את הזעם שלו על הצעירים.
על השופטים. על ג'ק ניקולסון. עדיין מגיע למשחקים?
לא, ג'ק יש לו אלצהיימר.
באמת?
באמת? זה כאילו, זה הנפצה כמו שאני הנפצתי על סילבה או שזה אמיתי?
לא, הוא כאילו פרש ממשחק בגלל זה. זה לא, זה אמיתי.
מבאס מאוד, אז הוא לא מגיע יותר למשחקים.
כן. טוב, שנייה. אפרופו טופ 10, אחד מהטופ 10, קודם כל, דמר דה רוזן, פעם שמעתי סיפור עליו, שאימא שלו היה משחק בלוס אנג'לס, וכל פעם שהוא קלה סל, אימא שלו הייתה יושבת בצד וצועקת, מני. אז מאז אני אוהב את דמר דה רוזן. אני מת על הסיפור הזה. אז דמר דה רוזן עם 52 נקודות השבוע, עכשיו הוא קלה 35 נקודות. יש לו כמה נתונים מטורפים. כלומר, ממש מדהים. קודם כל הוא קלה יותר שלשות העונה כבר.
כל הקבוצה.
מאשר, כן, מאשר בכל העונה שעברה, בפחות ניסיונות. כלומר, הוא קולה הרבה יותר טוב. הוא על 46.7 משלוש. 4.5 למשחק. והוא עכשיו, בעשרה משחקים האחרונים, הוא עם 30 נקודות בממוצע למשחק. כל טורונטו בעצם שינתה סגנון, וצריך להבין שב-2017, לפי Clean the Glass, שזה אחלה בלוג סטטיסטיקות, ב-2017 רק Golden State וטורונטו היו הקבוצות, ב-2017 השנה, לא העונה, היו הקבוצות שהיו בטופ 10 באופנסיב רייטינג ובדיפנסיב רייטינג. אז האם טורונטו עם דה רוזן, שתי שאלות, האם טורונטו יכולה להתחרות על מקום בגמר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם דה רוזן עם היכולת קליעה משלוש, הוא טופ 10 ב-NBA.
לגבי מקום בגמר, הם יוכלו להתחרות גם בשנים הקודמות. הבעיה היא שמצד אחד הם באמת עשו שינוי לכיוון ה-NBA. חתכו את המיד ריינג', הלכו לשלוש.
יש להם הרבה יותר אסיסטים למשחק, הם מתמסרים הרבה יותר.
התחברו סוף סוף לטרנד בליגה, שזה חשוב וזה ראוי להערכה, והם גם היו טובים לפני זה, אז בכלל. מצד שני, בעידן של סופר טימס, הם רק קבוצה ממש טובה. אין להם איזשהו... כאילו, דה רוזן עדיין, אני לא רואה אותו כשחקן, שכאילו בא ומדליק את זה.
זה בגלל שדה רוזן...
ובטח לא בפלי אוף, שעד עכשיו תמיד הייתה להם ירידה.
כן.
וזה היה נורא מבאס לראות. כאילו, אתה רואה אותם באים, ואחרונה טובה, והמזרח היה חלש, והם לא תמיד... נכון שהם בדרך כלל נעצרו בלברון, אבל זה לא שהם נראו הרבה יותר טוב גם בסיבובים שלפני זה.
כן. מי יש להם, בשביל להגיע לגמר, הם צריכים לעבור או את בוסטון בחצי, או את קוולירס בחצי. תלוי במי יסיים איפה. אני לא רואה אותם עוברים לא את זה ולא את זה.
אבל עם דה רוזן, עם היכולת קליעה הזאת...
מי מבין השניים האלה?
קשה מאוד לעצור אותו.
מי מבין השניים האלה?
מי?
קוולירס או בוסטון? את מי הם יעברו?
תראה, קודם כל טורונטו משחק ממש ממש טוב. עכשיו, יש לה חבר'ה צעירים, אז היא יכולה להתמודד עם בוסטון. יש לה כמה חבר'ה צעירים ממש מוכשרים.
עם מי אמרת? עם בוסטון?
עם בוסטון.
עם בוסטון, אבל... גם אם, אני לא רואה אותם עוברים, כי גם אם דה רוזן, כאילו, אוקיי, מגיע לפלי אוף ועושה 50 נקודות כל משחק,
זה יהיה מדהים.
ואז כאילו מה קורה כאילו מסביב?
זה יהיה כמעט בטוח.
אמא שלו תהיה, מני.
לא, זה יהיה כמעט בטוח בלי ביתיות.
לא, אבל מה קורה מסביב?
לא, זה יריח לי כמו שוב הסדרות האלה של, הנה, הפסידו 2 בחוץ, גנבו 2 בקנדה, קהל מתלהב, הפסידו עוד 2. 4-2, 4-3 אולי, אני לא רואה אותם עוברים את בוסטון.
אוקיי, בואו נחזור שנייה לבוסטון, אם כבר אנחנו פה. קיירי משחק אתמול נגד קליבלנד, הוא לא קלה הרבה, אבל...
אגב, למה איזיה לא... כאילו, אני יודעת למה הוא לא שחק, כי היה את ה-back to back, אבל למה לתת לו לשחק את הראשון ולא את השני? אנחנו נשים נהל עסק פה, לא?
לא, אני חושב שבכוונה, בונים את זה לקראת הפלי-אוף. או לקראת שהמשחק הראשון ביניהם יהיה בהום קורט. תשמעי, בבירור היה שם משהו, הוא ביקש מהם לא לשים את הוידאו, היה הרבה...
קיבלו אותו ממש יפה, ו...
לא, הוא מדבר עליו, הוא ביקש שלא יהיה וידאו, הוא ביקש.
כן?
הוא ביקש מהנהלת בוסטון שלא יהיה וידאו, אולי הוא רוצה שהמשחק הראשון...
אולי הוא ביקש מהקו, זה
לא לשחק את ה... לא, כן, בדיוק, מהבחינה הזו, שהוא... הוא בחור אמושנל, איך אפשר שלא מהבחינה הזו,
וזה כזה חסר חשיבות. ההזדמנות, הרי הצ'יפ און דה שולדר זה כאילו אחד
דברים הכי... אז אם יש לך צ'יפ און דה שולדר, עדיף שתנצח.
זה מעמסה רגשית גדולה מדי לפי דעתי, ואני חושב שגם בקליבלנד הבינו שהם לא יצליחו כל כך לנצח את
בוסטון. אני רק אומר, אם אני חייב להחזיר אותנו שוב לכדורגל הישראלי, ואני מרגיש שאני חייב, תראו מה קרה עם בוזגלו שמגיע לבאר שבע ואומר, נפצעתי והמשכתי לשחק רק בגלל שהקהל שרק לי בוז וכאלה. שחקן בפציעה, אני חושב שהדבר הכי חכם שהוא יכול לעשות זה להוריד...
למרות שזה כדורגל ישראלי, זה השוואה טובה.
אוקיי, אני מקבל את זה, תודה רבה. אני רק אומר שבמצב שאתה חוזר עם פציעה, כמה שפחות מהמסע רגשית. משחקים קלים כאלה...
כן, אבל זה NBA, we're trying to run a show here.
לא, ממש לא, ממש לא. אנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה.
אבל בסופו של דבר, זה החלטה נכונה לפי דעתי. האמושנל לגג' שם זה קשה, והוא בחור רגשי, והוא מדבר כל הזמן הזה.
כמה הוא נעלב וכמה...
למרות שעכשיו הוא אמר... דני אינץ' שלח לי אס-אמס, we're good.
אהבתי את התמונה של... תודה רבה.
We're good, כאילו, מה יש לך לעשות?
כן, ממש. אהבתי את התמונה שלא עומד ליד לברון מהמשחק הראשון, שניהם כזה מקועקעים, שניהם כאלה נראים, ואז אתה אומר, וואו, יש הבדל ענק בגודל בין שני האנשים האלה, זה לא יאמן שהם שניהם, לא רק שהם שניהם שחקני כדורסל, שהם שניהם אותו ספישיז, זה לא יאמן.
הוא ממש קטן.
הוא לא קטן, הוא כמו גבר רגיל.
אתה לא כאילו
הוא
מחפש אנשים
לא, 1.80 כזה, 1.79 הוא כזה, מישהו, אם אתה רואה אותו ברחוב
הוא גם לא כזה רחב ומאוד גדול הוא קטן
כן, אם אתה רואה אותו ברחוב, אתה אומר, יו, יש לך הרבה קעקועים, אחי, מה אתה, כאילו, אתה מהנדס QA מלא קעקועים, מה הולך איתך?
הוא 1.75
1.75, כן, הוא לגמרי
זה לא הרבה יותר גבוה ממני
הוא לגמרי רגלר ג'ו, הוא פשוט רגלר ג'ו חוץ מעבודה שהוא ממש ממש טוב בקטע הזה של כדורסל בניגוד לברון, שהוא לא רגל, לא ג'ו, והוא ממש טוב וכדורסל. התמונה ביניהם פיצצה לי את הראש, אתה רואה אותם? זה הבדל משוגע.
אגב, קמבה ווקר עקף את מגזי בוגס, לפי דעתי, במספר אסיסטים עבור שרלוט הורנץ, אפרופו נמוכים. מגזי בוגס היה מטר והסימון בערך.
אתה רוצה לדבר? בוא נמצא עוד... חכה, בוא נמצא עוד דברים שהם חסרי חשיבות לגמרי, מלבד שרלוט.
לא, אגב, מי מוביל את האסיסטים של שרלוט הורנץ?
בכל הזמנים?
בכל הזמנים.
תן לי.
הבן שלו משחק בגולדן סטייט. בגולדן סטייט. דל קרי.
באמת?
דל קרי? באסיסטים, הוא היה קלעי.
היה קלעי ואסיסטים.
כאילו בתקופות האלה לא היה שלשות, לא היה אסיסטים, לא היה כלום. זה היה כאילו וואן מנומני מחצי מרחק.
זה לא כזה חסר חשיבות, אה?
הנה, הבאת לי נתון, הבאת לי נתון.
אפרופו נתונים, עשו השוואה ב-NBA.com בין קיירי של בוסטון לקיירי של קליבלנד, ולמשל עשו את... איך הוא זורק עכשיו, כן? אז זה היה לפי סגנון הזריקות, כי המספרים עצמם די דומים, כלומר, מבחינת נקודות למשחק, הסיסטם למשחק וכו', אבל רואים שבקליבלנד, ה-catch and shoot, היה לו בסביבות 14.8%, זה ה-catch and shoot בקליבלנד, בבוסטון זה 20.3%, שוטס מ-0 דריבלס, כלומר, שאת מקבלת הכדור ולא זה, בקליבלנד 20%, בבוסטון 25%, 7 דריבלים או יותר בקליבלנד 36% בבוסטון 28% טאץ' טיים 2 שניות כלומר פחות מ-2 שניות בקליבלנד 22% בבוסטון 32%
אבל כי הוא מקבל זריקות יותר טובות כאלה בבוסטון בקליבלנד הזריקות הטובות האלה הלכו ללברון והוא כאילו קיבל את הפירורים
ואנחנו רואים פשוט וטאץ' טיים 6 שניות או יותר אז בקליבלנד 39% ובבוסטון 31% אנחנו פשוט רואים שהוא שחקן הרבה יותר אוף דה בול ועובד יותר טוב עם השחקנים שסביבו כלומר הוא גם מקבל יותר מסירות גם מחלק יותר מסירות ו למשל, אחד מהדברים שאני הכי אוהב לראות, זה אותו ואת הורפורד משתפים פעולה, כי זה פשוט, זה יפה.
זה משהו בא לבוסטון בשבילו, כלומר, לא להיות האופציה השנייה בסוף שעון, אני מדברת על הזריקות שהן ממש על טאץ' אחד, או כדרור אחד, שזה ברור שזה או סוף שעון, או לחץ בהגנה, זריקות אחרונות והפרשים קטנים. אז בשביל זה הוא בא, כלומר, זה טוב לראות את המספרים האלה, כי זה אומר שהוא מצליח במשימה שלו, כי בשביל זה הוא ברח מקליבלנד, הוא הרי לא רצה להישאר במקום הזה שהוא כאילו אופציה שנייה, בוא נקרא זה אפילו אופציה שלישית, כי זה לברון ניסיון ראשון, לברון ניסיון שני, ורק אז כשלא מצליחים אז מוסרים לו, ואז אתה צריך כאילו באמת על ה-0.0 של השעון, לשחרר את הזריקה ממש מהר, ואז ברור שהיא תהיה באחוזים פחות טובים, כי לא הייתה לך הזדמנות לסדר את הרגליים.
והוא היה ממש טוב בלקלוע זריקות גרועות, אז עכשיו פשוט אין לו כל כך הרבה זריקות גרועות, כלומר, הוא הרבה יותר חלק מקבוצה, אני חושב שזה מאוד מרשים לראות את זה, כי הוא השתנה, כלומר, האמת היא, אני לא יודע אם הוא השתנה, כי הוא... כן,
הוא מנקה לך את הטעויות, כאילו...
ברד סטיבנס קוראים לו The Point Guard Whisperer, כאילו הוא לוחש לפוינגר.
באופן כללי, הוא מאמן שכל שאר המאמנים בליגה מעריצים אותו, וגם על איזיה תומס הוא מקבל את המחמאות של כאילו, הפך אותו לשחקן שמחליפים בטרייד בשביל סופרסטאר, וזה בטוח כאילו עוזר לקיירי להיפטר מהזריקות הגרועות, ולהיפטר מהרגלים רעים, ואז ביחד עם זה שהוא גם אופציה ראשונה, להרים את כל המספרים של עצמו לקראת צפונה.
יהיה מאוד מעניין לראות אותו מגיב, אם וכאשר הם יגיעו למצב של גמר נגד הקו הלירס, אם הם יפסידו, לראות איך הם יגיעו.
כאילו, הגמר מזרח.
כן. כן. גמר המזרח. אם הם יגיעו לגמר המזרח, ואם הם יפסידו לקו הלירס השנה, לראות איך הוא יגיב לקראת שנה, באיזה עוד שינויים הוא והג'נרל מנג'ר יעשו.
אנחנו מדברים על ברד סטיבנס.
כן, ברד סטיבנס כמאמן, בסופו של דבר, עם כל ההישגים, הם עדיין כשלו ברגע האמת, והיו רחוקים מאוד מהיכולת הטובה שלהם, אז באמת הוא היה פצוע, הפציעה תיארך הזו שהציקה לו מן הסתם עד עכשיו, אז כמה שאתה יכול להיות לוחשת לגרדים שלך, אם הגרדים שלך פצועים זה לא עוזר לך.
אני חושב שאחד מהסיבות שהם עשו את השינוי המאוד דרמטי הזה בקבוצה, שינוי 11 שחקנים, זה הם הבינו כמה הם רחוקים מקליבלנד, וכמה קליבלנד הייתה רחוקה מגולדן סטייט.
כמו שקליבלנד מנסה לבנות בשביל לנצח את גולדן סטייט, אז בוסטון בנו בקיץ כדי לנצח את קליבלנד.
לנצח את קליבלנד ולהתחרות מול גולדן סטייט, ולעוד 5 שנים. כלומר, העבודת בנייה היא רב שכבתית פה. אגב, זה שיש להם סיכוי למקום שני בדראפט, זה פשוט מטורף. וזה מראה שדני אינג' זה איש חזון שנפעם.
מה צריך לקרות? מצטער, אני שוב...
שתיים עד... לייקרס, הבחירה של... אם אני לא טועה, שמעתי את זה הבוקר. שתיים עד 5 זה הולך אליהם, ושלוש עד 6 זה הולך לסיקסר.
לא, לא, לא,
לא. לא, לא יכול להיות 2-5 ו-3 עד 6.
לא, לא.
חפיפה גדולה מדי.
אם לייקרס מקבלים בחירה ראשונה, זה הולך לפילדלפיה. אם לייקרס מקבלים 2-5, זה הולך לבוסטון. אם זה יורד מ-6 עד 30, זה הולך לפילדלפיה. אז לייקרס, אם לייקרס מסיימת בלוטרי ב-2-5, בוסטון מקבלת את אחד מהשחקנים הכי טובים בשכבת גיל הקרובה.
יש את הילד הזה מאוקלאומה, יש דונצ'יץ' שמגיע, יש כל מיני חבר'ה,
יש ביגלי, יש מלא, יש באמת, יש
הקטע שהם כמעט כולם,
לא לא, יש כמה, יש גם
ביגמנים,
יש ביגמנים.
אני מסתכל על בוסטון, אומר, מה חסר להם? זה שאפשר להביא עוד שחקנים, זה אחלה.
אבל גם יודע לעשות כאילו קסמים עם הבחירות, כמו השנה, שהם כאילו traded down, ועדיין הצליחו עם טייטום,
נכון,
אם הוא ימצא שחקן נגיד ב-6 או ב-7, שהוא יכול כאילו להביא שתי יחידות במחיר אחד,
לא, או לשמור עוד בחירה הלאה,
הלאה, כן,
להמשיך לקדם את העניין,
כאילו להמשיך לקנות בחירות, כן.
אז ככה, יש, כשאתה מסתכל, יש 6 שחקנים שהם באמת, אולי אפילו 8 שחקנים שהם ברמה מאוד גבוהה ביחס לגיל שלהם, והם נראים מדהים גם כן. דיאנדרי אייטון, מרווין ביגלי, טרי יאנג, שהוא סוג של סטף קרי מטורף, לוקה דונצ'יץ', מייקל פורטר, שהוא עכשיו פצוע, אבל כאילו דיברו עליו כפרוספקט הכי גדול.
לאף אחד ב-NBA לא אכפת מהדברים
האלה. ומוחמד במבה. שאני מת על השם.
באתי להגיד שביגלי זה השם הכי מצלח לשחקן.
לא, לא, מוחמד במבה שובר את השוק. אני רוצה לשמוע את גל גדות לוחשת את זה לאט למיקרופון, מוחמד במבה, די, זה לא...
יש גם את ג'רד ג'קסון ג'וניור ואת קולין סקסטון.
מה אמרת עכשיו?
ג'רד ג'קסון ג'וניור.
ג'רד ג'קסון.
ג'י-ג'י-ג'י.
לא ג'נט ג'קסון.
לא, לא, ויש את קולין סקסטון.
זה היה מנצח את מוחמד במבה.
האמת היא קולין סקסטון זה גם כן אחלה שם.
קולין סקסטון, זה כאילו עכשיו רק המכונה שמוציאה את השמות של המלחמות של צהל, עכשיו מוציאה שמות של שחקני NBA.
זה לא כמו טוקיו סקשואל, העסקן הדרום אפריקאי, אבל טוני סקסטון זה אחלה.
בוא נדבר שנייה על פילדלפיה, שאולי תקבל את הבחירה הראשונה של...
אז זהו, שנייה, יש פה שאלות, הם מגיעים לפילדלפיה, רק כדי להראות את הגאונות של איינג', אני רק רוצה להראות משהו על השחקן שהוא בעצם traded down עליו, ג'ייסון טייטום. אם מסתכלים הכי הרבה נקודות בחצי העונה הראשונה של רוקי, בהיסטוריה של בוסטון, אז לארי ברד, מקום ראשון, דייב קאונס, מקום שני, פול פירס, מקום שלישי, אנטואן ווקר, שהוא היה פלופ בסופו של דבר, מקום רביעי, מקום חמישי, ג'ייסון טייטום. וג'ייסון טייטום הוא מהאחוזים הכי טובים.
מה יש לדבר בכלל מעבר לזה שהבחירה מקום ראשון, איפה שהוא עושה קרק עכשיו, והבחירה מקום שני עסוק עם הצ'יפ הענק הזה על הגב שלו, ולא במדלבר תוצאות מספיק טובות.
והבחירה מקום שלישי, באחד מהקבוצות הכי טובות בליגה, קולה אחד מהאחוזי השלשות הכי טובים בליגה, עושה הגנה מצוין, הוא עשה כמה מהמובים.
תשווה אותו לאחרים במחזור הזה, מי במחזור הזה בינתיים, ותמיד זה טראבסטי להסתכל בשנה הראשונה, כי הרבה פעמים, תמיד אני מביא את הסטטיסטיקה הזאת, תמיד זה הסטטיסטיקה האהובה עליי בחירות דראפט, אנשים שהם ארבע ומטה לא לוקחים אליפות בקבוצה שבוחרת אותם, זאת אומרת, הרבה פעמים אלה שלוקחים אליפות זה כמו דורנט, שרק הרבה שנים קדימה לוקחים אליפות, או גרין שבבחירה 27-32, whatever, או קספי שנבחר, סתם אני צוחק. כן, כן, אבל...
בסדר, גם הוא הולך לסגור.
הנקודה היא שסתכל אפילו עד 10, בוא נסתכל עכשיו, מי...
לא, יש הרבה, יש הרבה.
מי יותר, מי in the mix, מי, אתה אומר, אולי היה עדיף להביא אותו, או אפילו, אתה יודע, to trade down עוד יותר. תסתכל, בוא נסתכל שנייה.
לא, תראה, קודם כל, אתה...
דני סמית?
אפשר לעשות, לא, מה זה דני סמית?
אז אומר, אז מי...
אתה מדבר היסטורית?
לא, אני מדבר בדראפט הזה, זה נראה באמת שהם עשו את הבחירה האופטימלית.
נכון, הם עשו את הבחירה האופטימלית. ושוב...
והרוויחו מזה עוד...
אתה יודע, אפשר היה להביא אולי דונובן מיטשל, אבל איפה הוא היה משתלב עם קיירי ארווינג.
נכון, אז לבוסטון...
אתה רואה ג'ייסון טייטום עושה מובים, דרך אגב, הוא שיפר את היכולת כדרור שלו גם, כן, זה כאילו מטורף לראות את זה, הוא עושה מובים כמו קיירי על לברון ג'יימס. אתה ראית את זה במשחק היום?
גם, ואיס ג'יילן בראון, שבקושי שומעים עליו. והוא משחק סבבה.
הוא משחק מצוין.
נכון, ותראה איך גנבו לו את הטנדר. כולם, קיירי הגיע, וג'ייסון טייטום הגיע, וגנבו לו את הטנדר לגמרי.
ואמרו בקיץ שכאילו, shouldn't trade him, ותשאירו אותו, ואיזה יופי, וזה היה שיחוק מצוין, וצעיר,
והנחתם. הוא היחידי ששרד את הסכין.
כן.
לא היחיד, אבל...
הם ארבעה אנשים כולה.
ג'יילן בראון, אחד מהדברים הכי יפים, ודיברתי עם מישהו שהוא מומחה למנהיגות, שכתב ספר על זה, והולך להתפרסם בבלייזר, כתבה על זה. ג'יילן בראון, הוא אומר שהוא מנהיג, הוא קפטן, ורואים את זה לפי ההתנהגות שלו, לפי היכולת שלו להתמודד עם קשיים, לפי היכולת שיפור שלו, מה שהוא נותן במשחק מבחינת הגנה וזה. ג'יילן בראון הוא לא נבחר כדי להיות סופרסטאר, הוא נבחר להיות מקום 2, 3, 4 בקבוצה. והאמת היא, והשילוב שלו עם הורפורד, שהוא הקפטן האמיתי היום של סלטיקס, אם אנחנו מסתכלים על התרומות של נקודות פר פוזיישנים וכו', כשהוא על המגרש, בוסטון הרבה יותר טובה, הורפורד, אני מדבר, אפילו יותר מאשר קיירי. והורפורד ובראון וקיירי זה החמישה הכי טובה, גם כשג'ייסון טייטום לא על המגרש. טוב, שאלות מהקהל.
לפני שאתה מעלה שאלות, אני רואה את שיקגו, והבחור הזה, הפיני, מרקינן?
אני אוהב את הכדורסל הפיני. אני עדיין מתגעגעת לזה, להנה מוטולה. איך קוראים לו?
כן, ככה, הנה מוטולה. שהיה מגיע מדי פעם ישראל, קולה השלשות, אומר, אה, שחקן טוב אתה, אולי תעשה מצפיך משהו עם הקריירה הזו. אני רק אומר שמשהו קורה, משהו עובר על הפיזיק של הרבה שחקני NBA, הבחור הזה תוך חודשיים... אתה רואה, הוא קצת עובר את התהליך של גורדן היוורד, החטיפי חלבון סלש...
אמרתי לך, הם סומכים על פלייר דבלפמנט
שלהם. כן, כן, הדליים של הסטרואידים שעדיין לא עלינו עליהם, תקשיב, אנשים, ויקטור אולדיפו מראה תמונה של לפני ואחרי, ואתה אומר, אני רוצה את מה שהוא לוקח. רגע, מה זה אומר? זה ארבע שעות של עבודה במכון, פלוס על היכול נכון כל הזמן? לא, אז אני לא אקח את זה, אבל תנו לי משהו, אפשר קיצור דרך לדבר הזה?
אין קיצורי דרך. גם כשאתה לוקח סמים, אתה צריך...
לעבוד ממש קשה.
אתה עובד על זה ממש קשה, ואני חושב שכשאתה רואה את כל הפעולות, כל הצילומים באינסטגרם וכאלה, בוא נע, הולדי פה הלך לראה, והוא דיבר על זה, הוא ראה את ראסל ווסט, הוא הגיע, אמר, הגעתי מוקדם ממש לטרנינג, אמרתי, 7:30, אני אהיה שם, והוא רואה את ראסל ווסט, הוא כבר...
זה לא רק זה, זה פאמפינג איירון, זה התזונה,
זה גם, תסתכלו אבל אפילו על וינטג' דורנט, כאילו כשהוא הגיע לליגה, וכמה רזה הוא היה, והמון שחקנים צעירים, למשל, דיברנו על אינגרם, וזה שהלך לראסל, שהלך לברוקלין, הם כולם מדברים על זה, שזה כאילו זה המודל, אתה צריך כאילו ללמוד לאכול, בלי להבבה את המהירות והאתלטיות, ולבנות, והם כאילו תמיד מסתכלים על...
כן, אבל מה קונן, כולה חודשיים שם, מה קורה בליגה הזאת? אולי לא מאכילים אותם במטוס, מה?
לא.
הם כאילו כולם lean and mean.
קודם כל, בגלל שיש להם את האנשי צוות כושר הכי טובים בעולם. דבר שני, אתה יודע, זה העבודה שלו, הוא עובד.
איפה הפול פירסי מהגלגלים?
אין יותר.
זה נגמר השחקן הגלגל.
לא, באמת, הם מבינים שאין ברירה, שכאילו, אם אתה לא תצליח לעלות המשקל מהר מאוד ולהתמודד עם ההגנות, אז מהר מאוד תצליח מהשחקנים האלה, שאי אפשר לסמוך עליהם.
או שאלה שנפצעים המון. יכול שזה כבר נראה, אולי שחקנים, אתה יודע, אתה אומר, הליגה נהיה הרבה יותר אתלטית והכל, אז אולי התשובה לזה תהיה שהם יתחילו לישון יותר טוב, לאכול יותר טוב, כי לא תהיה ברירה, אחרת הם יתפצעו כל הזמן.
כן, הם גם לא רק יתפצעו כל הזמן, הם לא יהיו על המגרש, לא ייתנו להם לשחק.
הם ישבו על הספסל ליד בקליפרס, יאכלו המבורגרים וישנו סיגריות.
זה תאודוסיסט.
כן, ובגלל זה הוא שם על הספסל, ולא משחק יותר מדי.
הוא גאון כדורסל, אבל...
סבבה, גאון כדורסל. אני, אז שילך לעשות תוכנת כדורסל, אין פה מה, אם אתה רוצה היום כנראה לשחק ב-NBA, אתה צריך להיות מעבר לגאון כדורסל, אתה צריך פשוט אתלט על ששומר על המכונה המתפקדת.
אבל הוא אתלט על.
הוא לא. אתה לא יכול להגיד שהוא אתלט על.
לא,
יש לפחות 300...
הוא כדורסלן.
נכון, בסדר, ברמה, אתה יודע, זה כמו...
בוא נגיד, אם הוא היה מפסיק לעשן סיגריות ולא שותה מילקשייק ואוכל המבורגר על הבוקר, אז הוא היה שחקן הרבה יותר טוב. אני חושב שזה, אתה יודע, מובן מאליו, אם לארי ברד היה מקבל חצי ממה של לברון ג'יימס נותן לעצמו בהשקעה שלו, אז לארי ברד היה עם לא 3 אליפויות, היה עם 5 אליפויות ומלא MVP'ים.
כן, לארי ברד, למי שלא יודע, זה כאילו דרך נוביצקי מגנה. תחשבו מי שראה נוביצקי.
לא, אבל עכשיו, כשסטף קרי היה בחוץ, אתה רואה וידאו, כאילו, מהטרנינג פסיליטי של גולדן סטייט, והוא עובד עם סטיב נש, כי יש לו זמן פנוי, וכאילו, זה מה ששחקני NBA עושים היום.
ואז הוא חוזר, והרבה יותר טוב,
טוב, כן, היה, לא, אני אומרת, זה מדהים,
כן, כאילו, הוא חוזר ושם 10 שלשות.
הוא לא נח, unfair. כאילו, בבית עם הילדים, הוא פתאום עובד על טקטיקה, ושיפור הזריקה עם סטיב נש, וזה סטיב נש, ואתה אומר לעצמך...
או יוצא לפורום בערב, ואתה אומר, אני לא מבין, אני לא מבריא. אני לא מבין. המאמן, קואוץ', אני לא בחר, אני לא מבין למה קורה איתי.
באמת מנצלים כאילו כל הזדמנות ללמוד גם מהגדולים ביותר וגם לשפר, ואתה לא מאמין שיש עוד לסטף קרי לאן להשתפר, ובטח תוך כדי עונה, ובטח כאילו
יש להישאר בריא. אני חושב שהמשחק עכשיו זה להישאר בריא. יש לו עוד קריירה מאוד ארוכה בפוטנציה, רק להישאר בריא, והוא רואה את המודל של הבון. אם הוא יצליח להחזיק עוד 10 שנים בפורמה הזו, זה יהיה ההישג הכי גדול. לא להשתפר עוד.
וואו, 10 שנים זה מטורף שהוא יצליח. הוא בן 30, 20, הוא יהיה
7.
כן, הוא יהיה בן 37.
נו, אז אמרתי, זה לשמור. אז זה לשמור.
לא, בן 29.
29, נכון.
אז לא 10 שנים. אוקיי, אבל לשמור על הטרג'קטורי הזה של לברון, של לשחק טוב, עד גיל 35, 36, 37.
אצלו, אבל זה יותר קשה,
כי הוא קטן.
כי הוא קטן, ובאיזשהו שלב יבואו צעירים עם רגליים יותר מהירות.
קטן, 1.91, כן.
כן, אבל הוא משחק על הזריזות, והיכולת שלו לחמוק
בשחקנים. תקשיב, זה בן אדם שאם אתה רואה אותו ברחוב, הוא לא נראה לך בן אדם ענק. הוא 91 קילו, 1.91, זה לא...
הוא לא בן אדם ענק. לברון ג'יימס... אם הוא יצליח לברון ג'יימס להישאר באמת, קודם כל לברון ג'יימס דיבר על זה שהוא רוצה לשבור את התבנית ולאפשר להראות ששחקנים בני 33, 34, 35 יכולים להיות הכוכבים הגדולים בקבוצה שלהם.
הוא מנסה לראה לי להחזיק עד שהבן שלו יגיע לליגה.
כן, זה הדיבור.
זה הדיבור.
בלי לחץ הבסן, no pressure. תגיע רק ל-NBA, סבבה, רק תגיע ל-NBA.
לדעתי, בפעם הבאה שיעלה ה-CBA, זה היה הסיבה לבטל בסוף את ה-one and done, כדי לקצר עוד שנה. לקצר עוד שנה, כי זה כזה, תקשיבו, אני רוצה ללכת, אז אז מעניין, בוא נקדם את זה.
כן, הוא ישחק אולי ב-UCLA, אבל לא ישחק משהו כזה, אתה תשמור עליו. טוב, הוא בן 12. זה דיבור מטופש. כן, יאללה, שאלות מהקהל.
אין יותר מדי שאלות, אבל דורון אילת שואל, האם פילדלפיה בשנים הקרובות יכולה להתחרות על האליפות?
שיתחרו על הפלייאוף השנה, ואז נראה.
בהחלט.
מבחינת פוטנציאל.
נראים נהדר.
אפרופו צירוף שחקן שיכול לשפר אותה מאוד.
בוגי?
לא. פול ג'ורג', פול ג'ורג', בן סימונס, ג'ואל אמביד, למרות שפול ג'ורג'.
די, זה כבר נהיה משחק שמות כזה, שחקו טוב, בואו נתחיל בלשחק טוב, לאורך זמן, ולאסוף ניצחונות, ואז נדבר על אליפות.
נכון, אבל אם אתה
מדבר... האנדר עובר עליהם, היה איזה 48 או 49.
אגב, הם יכולים לקבל את הבחירה מספר 1 בדראפט.
כן.
כאילו שזה זה גם כן מטורף.
כן, בשלב מסוים, אתה יודע, אתה אומר, הנה, יש לכם את השחקנים הצעירים האלה, תוכיחו שאתם עושים איתם משהו.
כן, בוסטון כאילו הוכיחה שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת. את ה...
אבל שוב, דיברנו על זה קודם, קבוצות של רוקי, זה צריך לתת להם עוד איזה שנה, כאילו ש...
קבוצות של רוקי וכוכב פודקאסטינג. כאילו, אתה יודע, השחקן היחידי שהביאו לשם עסוק באלף דברים אחרים. ג'י ג'י רדיק.
אלף אחד דברים, פודקאסט אחד, מצוין.
נכון, אבל...
אבל הוא כבר בדרך החוצה. אבל בשביל זה הביאו אותו, כאילו...
23 מיליון דולר, מקבל...
כן, הכל טוב.
עושה את
האקסים שלו. זה כאילו הבייביסיטר היקר בעולם.
כן.
אולי מאמן, אתה יודע, משהו פה חסר במיקס הזה.
לא, הוא אחלה מאמן, בראון. אני חושב, אנדרסון. לא, שנייה, אני חושב מתבלבן.
שנייה, אנחנו נעצור את הפרסה הזאת עכשיו?
לא, שנייה, שכחתי את ה...
בלאקאוט.
פאקינג בלאקאוט. ברד בראון,
כן, בראון. בכל אופן.
אנדרסון, ניו ג'רזי, ברוקלין. תראו, כאן אני זקן, מץ זה ניו ג'רזי עדיין. בכל מקרה, בן סימונס, ג'ואל אמביד, על פניו מרקל פולץ, שאמור כאילו להצטרף.
לחזור מתישהו.
אם הוא ישפר את האיזון בין השרירים שלו, כן?
מה זה הדבר הזה? הפציעה הזאת?
הם תמיד מוזרים פילדלפיה בקטע הזה.
זה פציעת, אני משחק מאז גיל 13 עם הלחץ הזה של הילם בי, הגעתי להם בי, ואני חושב הגוף שלי מתפרק. זה קורה למלא שחקנים, גם ג'ורדן.
אגב, הוא לא משחק מגיל 13, הוא יחסית לייט בלומר, הוא כאילו משחק ברמה מאוד גבוהה, נגיד מכיתה י' א', משהו כזה. הוא לא...
שזה תמיד מדהים, כאילו, כשאנחנו מדברים על פיתוח שחקנים, ואז אתה קורא לשחקני NBA שכאילו לא שיחקו במסגרות עד גיל 17 כזה, ואז נכנסו לליגה... ואז נכנסו לליגה בגיל 21, ואתה אומר לעצמך, אז כאילו...
זה לא פייר.
לא, כמה אנחנו תוכנים על כאילו, איך מגדלים, צעירים, זה...
אבל הנה, הוא פציע, והוא בפשטת לט על, זה לא כולם נולדים, עשיתי יכולות לזה.
הוא שיחק כדורסל לפני, הוא פשוט לא היה בקבוצה.
כן, לא, למה...
אגב, ג'ואל אמביד, כן, התחיל לשחק כדורסל לפני 7 שנים בערך.
איבאקה, דווין ווייד, שגם לא שיחק מסודר עד גיל מאוד מפוגר.
ג'ואל שיחק כדורף וכדוריד היה.
כן, הוא היה ספורטאי, זה לא ש... והוא נולד עם נתונים גנטיים מדהימים.
הוא גם מרקע מאוד עשיר, ג'ואל אמביד, אבא שלו היה קורנל בצבא הקמרוני.
כן, שזה אומר שהוא מקבל יותר שוחד מאשר הסגן אלוף.
אתה יודע כמה דיבה יש לך פה? סטרואידים, שוחד, אלוהים.
באמת, להגיד דיבה על גנרל בצבא קמרוני שלוקח שוחד, באמת להגיד ההפך זה הוצאה דיבה. הוא ידבע אותך על זה שהוא כן עושה את זה.
זה חיים משוגעים.
להיות גנרל בצבא קמרוני, כן.
חזרה לדריו סאריץ', סליחה, לפילדלפיה.
שריץ'.
אחרי שאיפה שתמשיך, אתה קראת על זומה, על ההוא מדרום אפריקה?
על הנשיא?
על הנשיא? אתה רואה מה הולך שם? אני רק עושה פה דקה הפסקה. אתם יודעים מה הולך שם? באמת, זה טרפת. הבן אדם נטבע על... הוא אנס מישהי, ואז הוא אמר, חבר'ה, זה בסדר, כי הייתי חייב, היא רצתה את זה, אבל אל תדאגו, התקלחתי, כי יכול לתת, ואתה מסתכל, אתה אומר, מה? יש לו 24 ילדים, משש נשים, אתה אומר, באמת? אתה מדבר איתי הוצאה דיבה? יבש את אפריקה טקל, לונג לוק, אין פה מה... הוצאה דיבה זה לא הקטע שלי. בוא נמשיך הלאה. אבל כן, זה היה מאוד בעייתי, אני מסכים.
יום אחד יתבוא אותנו, יום אחד יתבוא אותנו. אז שריץ' וקובינטון, זה אחלה, יש להם אחלה שלד.
יש להם אחלה קבוצה, אני נראיתי אותם במשחקי קריסמס פעם אחרונה, וזה היה כיף נורא. זה היה קרב היוניקורנים נגד פורזינגס, וזה היה פשוט כיף נורא, זה לא היה באיכות נורא גבוהה, וזה היה כיף נורא לראות.
זה כיף נורא לראות את פורזינגס.
את סימנס והולך נגד פורזינגס, ואתה כזה... יש עוד דברים שהם יודעים לעשות לבד?
סימונס לא יודע לקלוע, שזה בעיה, אבל אני חושב שהוא יכול לשפר את זה. כלומר, זה משהו
שבא שיפור. כדורסל.
קוואי לנרד נכנס 25% ועכשיו הוא 40%, אז צריך לראות את זה. טוב, ברי עודד בשה שואל על לברון מול ג'ורדן, דיברנו על זה, אז עודד מקווה שקיבלת את התשובה. וברי שבק, או שבק, ברי שבק, איזה שם.
איזה שם.
כן.
כל כך טוב שיכול להתבחר בדראפט הקרוב.
ברי שבק סקסטון. בשנות ה-90 האחרות היה דיבור על פתיחת ליגה לנמוכים. נראה לי פוטנציאל כלכלי אדיר. דעתך בנושא.
הנה, זה היה עושה ליגה לנמוכים בתוך הזה. דיברנו על כולם, קראנו לכולם נמוכים היום, לדעתי איזה...
כן,
ליגה נמוכים. אז פתרנו את זה.
כן, הליגה עוצמה הופכת לפוזישנלס ו... נמוכים.
ליגה שדריימון גרין בה הוא סנטר לגיטימי, זה לא ליגה לנמוכים?
כן, אבל הוא ממש, זה דריימון גרין.
ממש גדול.
כן, הוא ממש שחור, זה לא, אין פה מה.
המשכנו. כן. אנחנו ממשיכים עם הדיבה.
כן. זה דיבה, אני מציע עם פה עובדות. אם שפל אומר את זה בלפליס, גם אני הולך על זה, זהו.
אל תשווה בינך לבין שפל.
שפל חצי רבע לבן.
באמת?
ככה, זה אומר את זה במופע. הוא מתברר.
אני לא ידעתי.
אני בספק שהוא רציני בקשר לזה.
באמת? אתה חושב שהוא עבד עליי במופע? הוא אומר שהוא רבע לבן.
פוטנציאל כלכלי אדיר. שאלה, ונעבור ל-NFL, כי יש כאילו דיבור על זה שה-NFL נחלשת, הם עדיין, כאילו הדבר הכי נצפה בטלוויזיה האמריקאית.
אז זה פחות זמן, אבל.
כן, ירידה של זה, מתחילים את הפלי-אוף.
ירידה של זה?
ירידה של רייטינג.
של כמה? 10%? משהו כזה?
משהו כזה, 9%, 10%, אבל כאילו יש דיבור על עתיד של הפוטבול כמשחק.
השנה הייתה להם, אבל גם שנה נוראית בגלל הפציעות. כל שחקן שכאילו הבן אדם ברחוב יודע לזהות, אז לא שיחק.
מתחילים בעצם ג'יינטס, עודל בקאם נפצע.
הוצאתי את הרשימה, כי אני בטוח לא אזכור.
יש סיכוי שהם יגידו להם, מתחיל לשחק בלי קסדות, רק כדי שנוכל לזהות אותם.
עודל בקאם, ג'י ג'י וואט, רוג'רס, שרמן היה פצוע, דשון וואטסון, ברנדון מרשל, סם ברדפורד, קרסון פלמר, אנדרו לק, טנהיל ואדלמן. וזה רק השחקנים.
זה בין הכוכבים.
ואני אומרת, זה רק השחקנים שאפשר לזהות כאילו ממעבר.
גם גרונק.
טוולס לא אמרתי.
גם גרונק שחזר, הוא חזר מפציעה. הוא לא שיחק הרבה. אין פה מה, ואנחנו מדברים פה על חלק מהשחקנים, מהטובים ששיחקו את המשחק.
כן, לא רק הטובים, גם באמת חלק שהקהל כאילו מסוגל.
בריידי בן 40.
בריידי.
It's Brady's world and we're just living in it.
אני מת על זה שהם מעבירים החוץ הקוורטרבק בין, כמה ג'ימי גרפרקולו? בין 30?
פחות לפתעתי 29, אבל...
כן, כאילו הם מעבירים את הילד בין ה-30 החוצה, כדי שיהיה לו עוד קריירה ארוכה, אבל במקום אחר, נורא רחוק, בסן פרנסיסקו, הוא בין 30, בענף ספורט שבו אנשים...
26,
הוא בין 26. אמנתי טוב, אז אני לוקח בחזרה כל
כך. לא, אבל כן, קריירה ממוצעת ב-NFL היא 5-6 שנים, משהו כזה. 3.
אבל זה בגלל שיש המון המון ניינזמן כאלה שמגיעים והולכים, נזרקים, אתה יודע, כי הם 150 קילו וסקרת, זה לא...
אז קודם כל גרפלו נותן, כאילו,
הוא סיום עונה פנטסטי.
הוא לפי דעתי, אם 49ers בונים סביבו, הם יצליחו ממש יפה, אבל בואו נראה את הדרף.
מה זה אם הם בונים סביבו?
לא, כאילו אם הם יצליחו את הבנייה.
כן, אבל בליגה כמו NFL זה מדהים, רק שישאר בריא, זה מהבחינה הזו, אתה רואה מה קורה. הנה, אתה רואה גרין ביי.
נכון.
פתחו את העונה, היית אומר מועמדים על הפלי אוף לפחות.
כל הקבוצות כמעט שהגיעו השנה לפלי אוף, זה לא כאילו השמות שהיית אומר לעצמך בתחילת העונה, הבילס יגיעו לפלי אוף,
אוקיי, אז בואו נראה. אף אחד לא אמר על זה.
אז בואו נראה את...
אפילו לא הם.
שנייה, בואו נעשה סדר למאזינים. NFC, החבר'ה שבפלי אוף בכל מקרה ומחכים לווילד קארד, זה פילדלפיה, שתתמודד מול הווילד קארד הכי גרוע, ומינסוטה שתתמודד מול הווילד קארד הכי טוב. הווילד קארד זה פלקונס, רמס, פנת'רס וסיינטס. הפייבוריטית שלי פה היא סיינטס, בכלל, להגיע לסופרבול לפי דעתי, כי הם, קודם כל דרו בריז, שהוא פנטסטי, עשה סי השנה של קומפלישנס, 72%, מטורף, הוא מחזיק לפי דעתי גם בכל הסיעים של השלמת מסירות. אז דרו בריז, סיינטס עם הגנה משופרת, וזה הסיינטס. זה קבוצה. זה קבוצה שגם יכולה לתקוף אותך ולהשמיד אותך במשחק 60-40. הם יכולים לעשות את זה. הפלקונס, אני לא יודע אם הם יכולים להתמודד עם מה שכח להם בשנה שעברה.
דווקא
הם היו צריכים להביא את גרי קוורוביץ' שיסביר להם איך עושים את זה.
דווקא אפסט כאילו מהצד שלהם יש סיפור מדהים, אבל
כן, אני אוהב את לוס אנג'לס ראמס השנה, שהם גם נראו מגניב.
אם אף אחד לא ראה אותם, האם הם עדיין נראו?
לא, ראו אותם, דווקא הגיעו בסוף העונה, כבר התחילו זה.
עקבתי אחרי זה, כי חשבתי על הבדיחה כבר הרבה זמן, אבל אמרתי, אשה אף אחד לא יגיד את זה בשום פודקאסט שאני שומע אמריקאי, אני אגיד שזה מקורי, אבל זה באמת עלה הקהל.
אגב, קבוצות שעוברות, ראיתי תמונה בטוויטר לא מזמן, של עובד בנייה שבונה את האצטדיון של לס וגאס, והוא עובד של, אני חושבת שזה היה של הצ'יפס, אז הוא הכביא דגל ביסודות של האצטדיון החדש של הרייד.
של קנזס סיטי כאילו?
כן, כאילו הוא כבר קילל את האצטדיון החדש של הריידרס, כאילו
זה
בקבוצה אחרת.
זה סגור הסיפור הזה?
כן, כבר בונים את זה, כאילו זה היה דגל לתוך היסודות.
אין מה לעשות.
יש מספיק קבוצות באזור הזה של הבי אריה. כן, למה אתם רוצים? יש להם מספיק קבוצות.
כן, אבל
יש להם את ה-49ers, יש להם את הגולדן סטייט, די, ספרד דה וולף.
את שתיהם הוציאו מאוקלנד. כאילו שתי מצאות מאוקלן.
בסדר, גם השחורים יצאו מאוקלן ובאו הלבנים שנמאסתם, שלא יכולים לעמוד לגור בסן פרנסיסקו.
ובואו, ו-49ers עברו כאילו לשום מקום בגדול.
ויש את אוקלן. אייז. וסן פרנסיסקו ג'יינטס. יש להם מספיק.
רגע, מה זה עברו? איפה האצטדיון?
האצטדיון, אתה מכיר את זה שאם זה נמצא מעבר לשדה תעופה הכי קרוב, אז זה כאילו לא בעיר? אז זה עוד שעה נסיעה אחרי השדה תעופה של סן פרנסיסקו.
באמת, איפה זה?
סנטה קלרה.
זה בסנטה קלרה?
זה בסנטה קלרה. זה כאילו כל כך לא קרוב לשום דבר שזה...
40 דקות.
והאיצטדיון פעם היה הרי בקצה של העיר, כאילו היה בקצה הגולדן פארק, ואז זרקו, כאילו שזה היה לבוא ברגל או עם האוטובוס, ועכשיו זרקו אותם כאילו...
לוס אנג'לס.
רגע, אז מה עושים עם האיצטדיון של אוקלנד?
יש שם...
יארסו אותו?
לא, הקוליסאום עדיין שם. יש לך קבוצות בייסבול שם, אוקלנד אייז. תאר לעצמי שהם ימצאו משהו לעשות עם האצטדיון ואורקל ארנה.
זה צמוד.
אורקל ארנה יכול להמשיך לארח מופעים.
כן.
ולאיפה גולדן סטייט עוברים?
אצטדיון חדש בצד השני, הם עוברים לתוך...
אתה לא קראת את הכתבה שלי.
לא קראת את הכל.
גולדן סטייט עוברים לתוך סן פרנסיסקו. הם הפיצוי שתושבי סן פרנסיסקו קיבלו על המעבר של הפורטיניינרס. אבל הפורטיניינרס באמת התרחקו מהעיר, כאילו ב...
אז רגע, אבל לא כל המאזינים קראו, אם אני לא אספק לדיוק, גם לא כל המאזינים, בוא תספר שנייה. לא רגע, שנייה, תספר מעט, תספר מעט, תן טיזרים.
כל המבנה, המודל הכלכלי של גולדן סטייט, המטרה היא להשיג הרבה כסף, בשביל שהם לא יצטרכו להוציא כסף מהכיס, כדי לשלם לוקז'רי טקס, בשביל להשאיר את הכוכבים הגדולים.
הם כן ישלמו לוקז'רי טקס, שיהיה להם מאיפה לשלם.
לא, כאילו לא, שהבעלים עצמו, שהקבוצה תשלם, לא הבעלים. אז זה אומר שהם צריכים לבנות מערך עסקי עם מספיק הכנסות, בשביל לייצר קבוצה מאוד מאוד רווחית.
זה יהיה אפילו עוד יותר יקר להגיע למשחקים?
כן. זה עובר לתוך העיר.
אבל, ימבה, וואו. אבל, גם ככה זה יקר נועה.
כל המטה, האורקל ארנה זה בבעלות AAG. AEG, סליחה, שזה חברת ענק, לוגרמרת ענק, שבעלים של הרבה אצטדיונים. מה שגולדן סטייט עושה זה לעבור לסן פרנסיסקו, מאוקלנד לסן פרנסיסקו, ולבנות אצטדיון בעצמה. מה שיהפוך אותה למשהו דמוי לוס אנג'לס לייקרס, שיש לה את הסטייפל סנטר, או ניו יורק ניקס, שיש לה את MSG, את המדיסון סקוור גארדן. ושני הדברים האלה, זה לא רק אולמות כדורסל, זה הרבה הרבה יותר.
יש עוד קבוצות מלבד ניו יורק, שיש להם אצטדיון או אולם ממש בלב עיר?
כן, בוסטון זה די לב עיר.
למרות שפוקסבור זה ממש רחוק.
בממפיס זה ממש כאילו בביל סטריט, זה ממש על הרחוב המרכזי. יש עוד כמה.
לוס אנג'לס, העיר התקרבה לאצטדיון. זה די מחוץ לעיר, אבל כאילו היום יש שם אזור עסקים.
זה כמו רמת החייל כזה.
כן, אבל זה היה כלום. הסטייפל סנטר כאילו בנו אותו בקצה לוס אנג'לס, לא היה כלום מסביב, והיום זה כאילו פארק תעשייה, עסקים שלם.
כי אורה קלרינה זה ממש, זה אפילו לא אוקלנד, זה לא באמת, זה אזור תעשייה על הכביש באמצע שום מקום כזה, לא באמצע שום מקום, אבל מעבר לכביש מהוואלי.
כן, זה אוקלנד, זה פשוט זה אוקלנד.
מצד שני, הכל שם כל כך קרוב, וכולה 40 דקות נסיעה מכל מקום.
וסן פרנסיסקו הם הולכים להיות במישן ביי. והם עדיין מתלוננים.
בסדר, כי זה פאקינג וואלי פיפל שמתלוננים על הכל, זה לא...
אבל סן פרנסיסקו, האצטדיון החדש, במישן ביי, שזה ממש בתוך העיר, וזה אצטדיון שנראה מדהים, והתוכניות מדהימות, יהיה פחות אנשים בזה, אבל יותר...
כמה קל?
18.
זה קטן.
כן, זה קטן.
אבל הכרטיסים יהיו הרבה יותר יקרים, אז זה מתאזן.
הכרטיסים יהיו
יותר יקרים. והנקניקיות יהיו יותר יקרות.
וכל הפעילות המסחרית מסביב.
יהיו יותר סוויטות. כלומר, הם ירוויחו יותר כסף מנותני חסות.
גם ככה האווירה שם לא כזו טובה.
לא, למה?
לא, האווירה בסדר. האווירה בסדר.
היא בסדר. זה לכל היותר בסדר.
אני נסעתי כאילו, נסעתי מטעם כלכליסט, אבל United Airlines הם היו הספונסרים של הזה, והייתי גם בסוויטה של United Airlines, ו-United Airlines זה אחד מהפאונדינג פרטנרס. אגב, הם עושים את זה הרבה בשביל לקדם את
הטיסה,
את הקו בין סן פרנסיסקו לתל אביב.
זה העניין של להטיס עיתונאים מכאן.
כן.
לא, אני מדבר, אבל הם גם מעורבים באולם.
אבל הם מעורבים באולם עצמו, ובכלל בכל הפעילויות החברתיות שם, זה משהו מאוד מאוד מרשים. העסקים גם כתבתי.
כן, אני חושב שכמו שיש קו של תל אביב.
העסקים של גולדן סטייט, העסקים של גולדן סטייט, זה פשוט, זה מכונה שעובדת טוב. זו קבוצה שהעלתה את השווי שלה ב-2010 ב-2 מיליארד דולר.
כן, שמע, זה
מטורף.
מבחינת המסחטת כסף, יצא להיות בכמה קבוצות אמריקאיות, הם יותר. הקטע הזה של, אם אתה רוצה, אתה לא יכול להיכנס עם התיק, אז אתה מניח התיק בחוץ, זה $15, חניה זה $50.
זה לא רק זה, אבל זה גם השותפויות העסקיות, שפשוט מה שאתה יכול לעשות בסן פרנסיסקו, עם הסיליקון ואלי, ועם כל ה...
כן, אבל זה לא רק הם, זה באמת גם ווילס פארגו, וזה חברות תעופה.
אבל זה גם הסלינג פוינט לשחקנים שלה, כלומר, הם הגיעו לדורנט ואמרו לו, תקשיב, אתה תהיה בלב של הזה, אתה תחליף כיפים עם אשתו של סטיב ג'ובס, כאילו, זה הדברים שהם אומרים להם. אבל שנייה, חזרה לפוטבול, חזרה לפוטבול, כן, מזג אוויר פנטסטי. חזרה לפוטבול, כי אנחנו רוצים לסיים פה את העניין הזה. AFC, ווילד קארד, בופלו בילס, פעם ראשונה אחרי לא יודע כמה זמן בפלי אוף. ג'קסונוויל ג'גוארס.
14 או 18 שנה?
טנסי
טייטנס.
רק בשביל לעוף סיבוב ראשון מול ג'קסונוויל.
טנסי טייטנס וקנזס סיטי, הם התמודדו על מפגש מול ניו אינגלנד, כמובן, או פיטסבורג סטילרס. ניו אינגלנד פייבוריטית לפי לס וגאס, לפי כל מי שרואה פוטבול אי פעם.
כן, לפי ג'יזל.
ג'יזל זה ליבינג גוד.
לא, גרונג חזר, בריידי טוב, אין פה הרבה, יש להם את המאמן הכי טוב, זה לא איזה מדע טילים להבין שהם הפייבוריטים כרגע. כל השאר פצועים.
פיטסבורג, חוץ מפיטסבורג, מישהו יכול להעיף אותם שם?
לא,
כלום.
קנזס סיטי? בגמר של ה-NFC?
לא.
למרות שיש להם קשיים עם קנזס סיטי מדי פעם.
כביכול.
כביכול.
איפה זה יהיה?
השנה?
כן, לא הסופרבול, איפה יהיה, אם הם ישחקו ביניהם, זה יהיה באופן פילד.
לא, זה יהיה בניו אינגלנד.
זה יהיה בפוקסבורו, ופוקסבורו, כן, בסדר, אוקיי.
קר,
וכן, טוב, רגילים.
טוב, אז ביום שבת הזה.
מתחיל הפלייאוף?
כן.
האמת שזה...
לא, הפלייאוף בשעות קצת פחות טובות, אבל...
כן, הפלייאוף לא טוב לשעות שלנו. המשחק הכי מעניין מבחינתי זה פנת'רס נגד ניו אורלינס, הווילד קארד הזה, גם הסיינטס שהם קבוצה פנטסטית.
כן, זהו, מעכשיו אין יותר משחקים בשעות טובות.
כן.
עד סוף השנה.
תלוי, בהתחלה בפלייאוף לפעמים יש כזה חצות אחת.
לא, אין יותר משחקים של 10 בערב ו-8 וחצי בערב, זהו. מעכשיו זה רק לפנות בוקר עד הסופרבול, שהוא גם 4 בבוקר בדרך כלל.
כן. טוב, אם...
עדיין נמליץ. אם אתם רוצים להצטרף עכשיו לראות ה-NFL, אז זה הזמן, לראות הפלייאוף. מה שיפה, גם מסבירים הכל למי שלא, לפעמים יוצא לראות משחקים, אנשים שלא מבינים בכלל, וזה כיף, כי מסבירים ממש טוב את הכל.
זה גם עובד ככה במגרשים, ראיתי משחק מפרס בוקס, אז אתה לא שומע כלום, חוץ מי את השופט שמסביר, כי ברור שגם העיתונאים לא יכולים לבד להבין כאילו על מה עצרנו את המשחק עכשיו. הדבר היחיד שאתה שומע, אז פותחים לך פיד של השופטים בכל העצירות, כל שאר המשחק אתה שומע בשקט מוחלט.
כן, וכמו ה-MBA, הרמת פרשנות והרמת שידור היא מאוד מאוד גבוהה וכיפית, אז תראו את זה אם יוצא לכם, אני לא רוצה לפגוע באף גוף משדר בארץ, ואם יוצא לכם לראות את זה...
דווקא משדרים הרבה, זה אחד הדברים המצחיקים שבארץ, בטח בעונה הרגילה, אתה מקבל 5-6 משחקים בשבוע, מספורט שרוב הציבור לא רואה, כאילו NBA אתה מקבל כזה 3 משחקים בשבוע?
כן.
כדורגל...
אבל NBA יש את עידו גור וכאלה שאני מאוד אוהב לראות
משחקים איתם. כן, אני אומר את כמות המשחקים שמשודרת בישראל, אתה כל פעם מופתע מחדש כמה NFL אתה יכול לצפות בישראל בערוצים הפתוחים.
אני מניח שזה עניין של מחיר, שבגלל, את יודעת, יש פה עניין שבגלל שלא הרבה אנשים רואים את זה, אז הם מוכרים את זה יחסית בזול, אני מניח, בארץ.
זה זמין גם בפוקס ספורט שהיה פתוח פעם לכולם.
זה לא ליגת אלופות שעלתה 18.
חתיכון, MTV.
MTV אתה מקבל גם את הפרסומות האמריקאיות, אז אתם את הקטע של פרסומות.
תחשבו שליגת אלופות עלתה לערוץ הספורט, אם אני לא טועה, זה 18 מיליון שקל. השנה, וזה קפץ מ-4, אני מניח שה-NFL, הם משלמים עליו, במקרה הגרוע, מאות אלפי שקלים.
אבל אתה יודע שה-NFL, השוק העשירי הכי גדול מבחינתו בעולם, זה ישראל.
באמת?
כן. העשירי הכי גדול.
בסדר, אבל זה כל כך, אתה יודע, זה
כאילו... מעיד יותר עליהם מה שלנו.
לא, זה לא מעיד על כלום, מקום ראשון...
זה כן מעיד על משהו, בגלל לא סתם מביאים פה את ג'ו מונטנה וכל האגדות, כן?
לא, הכל בסדר, אני מבין את זה.
יש פה הרבה חובבי פוטבול, יחסית.
הם מנסים להגדיל את זה, והכל בסדר, זה עדיין 8 מיליון אנשים, שהפוטנציאל שלהם זה מקסימום כמה מאות אלפים שיגיעו לזה.
אבל בסין אתה יכול כאילו להתאמץ... בטירוף, וזה פשוט...
לא, זה התרבות שונה מדי, וזה לא יתפוס. באמת חשוב להם לא לאבד את ארצות הברית, מן הסתם, כל דבר אחר, זה כל כך חסר חשיבות, ולא...
וזה המאבק העיקרי שלהם, להישאר נאמבר 1 לאורך שנים, כשאנחנו יודעים שיש צמצום של מספר הילדים שמשחקים פוטבול, בגלל העניין של הראש, לא מצאו עדיין פתרון לזה.
תחשוב שכרגע אין...
ועוד מעט יהיה עוד פעם מחקר שיראה משהו נורא.
זה לא הולך להשתפר מבחינת המידע שייצא, גם כל הזמן... לא רק זה, זה גם כל הזמן המחקרים לאט לאט מראים שזה לא עניין של כמה מכות חזקות, או כמה זעזועי מוח אתה מקבל, זה פשוט כמה שנים אתה משחק.
זה האופי של המשחק עצמו.
האופי של המשחק עצמו, והעניין שאם אתה מתחיל בגיל צעיר, בגיל 12-13, עד שאתה מגיע לבוגרים, כבר חטפת כמות מכות שכבר תעשה אותך.
זה גם משהו שהאמריקאים, זה חלק כל כך חשוב מהתרבות שלהם, זה ברמה של אפילו ניקסון חובב פוטבול, וזה גורם לאנטרס תומסון לחבב אותו אפילו קצת, אז זה מאוד אמריקנה, ותחשוב שעכשיו הדיבור הוא שדיסני מתאחדו, קונים את פוקס, כדי לצאת מתחרה לנטפליקס, עם הולו, שעכשיו יש להם 60% שליטה על הולו, אז והכל פה, יש את הדיבור הזה ששמעתי את זה גם בהרבה מקומות, אפילו אצל ביל סימנס שדיבר על זה, שזה דיבור נורא חזק, שאפל אולי יקנו את כל הקונגלמרט הזה, המתחדש הזה, או אחת מהענקיות הטק החדשות, ו-having said that, משהו כמו NFL שעומד במרכז ESPN, שעומד במרכז דיסני, יכול מאוד להיות בעיה, מהבחינה הזו ברמה הבינלאומית.
נכון, ואני אגיד לך עוד משהו, כשאתה מסתכל על ענפים שהיו כל אמריקאים, ואתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שהם לא יהיו קיימים יותר, כן? אנחנו מסתכלים היום על הבייסבול, שהוא בדעיכה מתמדת של שנים על גבי שנים.
וזה הרבה פחות אמריקאי מאשר ה-NFL, כי זה ביפן וזה בקריבים.
נכון, ואתה רואה גם מלא ספורטאים מחול, כאילו נכנסים לארצות הברית כשחקני בייסבול טובים. וזה ענף שהיה... לא היה גדול יותר ממנו.
אתה יודע מה, לפחד לדעת, לפי דעתי, שגמרו את הבייסבול? מה זה גמרו?
הוא לא גמור.
ברור, רחוק מכך, אבל אתה יודע מה פגע בהם מאוד? העובדה שהקלפי בייסבול נעלמו. אין יותר חשיבות לקלפי בייסבול. הערך שלהם יורד, איכשהו בעידן הדיגיטלי.
לא, הקלפי בייסבול הישנים עדיין הם מאוד מאוד
גבוהים. אבל הערך שלהם, זה מעניין הרבה פחות ילדים, וכשאין לך את העניין הזה של קלפים, ואתה מסתכל על סטטיסטיקות, אין חיבור רגשי.
יכול להיות, יכול להיות.
גם אולי, וגם אולי שזה משחק פחות של highlights. כאילו, אתה לא...
זה פסטיים, זה לא...
זה לא, אתה לא יושב באינטרנט ומחפש סרטונים ומריץ אותם לאחור. הקבוצות בייסבול... כאילו, זה לא כמו דנקים, זה לא...
הקבוצות בייסבול, בדיוק, הקבוצות בייסבול מפרסמות בעיקר את האוכל שיש להם באצטדיון.
זה נראה טוב באינסטגרם.
כן, ובוא נגיד את האמת, יש עניין של הפנטזי. אתה יודע, שאני מעורב עכשיו עם האחים לבית דוידוביץ' והחבר שלי, שאנחנו עושים את הפנטזי של הליגה האנגלית, זה מוסיף לי מלא עניין. אני מוצא את עצמי רואה הרבה יותר משחקים מאשר שאי פעם ראיתי.
יש פנטזי
אבל הבייסבול, הפנטזי, הוא חלש יותר. דראפט קינג, זה פן דואל והכל האלה, הרבה יותר חזקים ב-NBA, וזה בונה, תקשיבו, תרשמו פעם, תעשו ניסוי, תרשמו קספי בטוויטר, סתם תחפשו, תראו כמה אנשים מתעניינים בזה, לא ישראלים, למה? כי קספי הוא בחירת פנטזי מעולה, כי הוא זול והוא מביא הרבה ערך וידה ידה ידה.
ל-NFL היה לפני כמה שנים בעיה שעוד לא הכניסו את האינטרנט המהיר לכל האצטדיונים, הייתה אשכרה ירידה בכמות הצפייה, כי הבינו שאנשים נשארים בבית בשביל לנהל את הפנטזי ביום ראשון, ואין מספיק אינטרנט מספיק טוב באצטדיונים.
זה נהיה מנוע מאוד חזק.
והוסיפו לאונג'ים באצטדיונים עם אינטרנט מהיר, שאתה יכול לרדת כאילו שנייה מהמושב שלך, להתחבר, לבדוק
את הפנטזי.
האינטרנט, האצטדיונים החדשים עכשיו שנבנים, נבנים עם מקום מיוחד לפנטזי עם אינטרנט מהיר בחסות סיסקו או משהו שזה לא יהיה, כן, ובשביל שאנשי שהם פנטזי
שבנו את האצטדיון החדש של הנץ, הייתי שם, אז הייתה טענה שהאינטרנט כל כך חזק, כאילו שמהרחוב אתה תוכל, הוא בתוך, הוא במרכז העיר, איפה שהתחנה
בניו ג'רזי,
בניו ג'רזי, לא בברוקלין, במרכז ברוקלין, במרכז השכונה, כאילו
התחנה, אני עוד פעם, נץ ברוקלין,
זה ממש בלב אזור, כי עברתי שם ממש לפני כמה חודשים, אני לא זוכר איפה זה היה.
זה בלב,
כי זה באזור המפחיד שלי, פאזל מראה פשוט, בוא נלך עם פה.
כן, יש שם כאילו מרכז מסחרי מאוד גדול, והתחנה הגדולה שמגיעה ממנהטן, והם כאילו חלק מהשטח אפילו שייך לרשות התחבורה, כי התחנה...
וזה בבעלות הקבוצה?
לא חושבת.
זה מזכיר לי שהייתי בניו אורלינס, והלכנו, אני ואשתי הלכנו בניו אורלינס, והלכנו, הסתובבנו בעיר, ואז הגענו, ועמדנו כזה מול כביש, ואנחנו מסתכלים על השכונה, ואז כאילו אמרו לנו להגיע לשכונה הזאת, ולעבור אותה, וכאילו ללכת למה שיש בקצה השני, ואז הסתכלנו אחד לשני, אנחנו לא עושים
שם. לא, יש מקומות מפחידים באינר סיטיז בארצות הברית, ניו אורלינס זה דוגמה מופלאה למקום מפחיד.
שם אנחנו לא נעבור, בוא נהיה חכמים יותר ממה שאנחנו...
אם אני מחזיר אותנו שנייה לפנטזי, דבר שבאמת חשוב לי פה, סתם אני צוחק, תראו כמה הפרמר ליג משפיעה ומבינה שכסף כלכלי זה חשוב, הפנטזי של הפרמר ליג הוא חלק מהאתר הרשמי של הפרמר ליג, הוא חלק מהאפליקציה הרשמית של הפרמר ליג, הם אלה שבונים את הפנטזי, אין איזה אח ורע בעולם.
תקשיבו, לא, NBA, NBA היו שנים שה-NBA
היה, ואני שיחקתי בזה, וזה היה לפני 10-12 שנים שזה היה ב-NBA.
הסטטיסטיקות הרשמיות של ה-NBA, יש לך פנטזי פוינטס בסטטיסטיקות הרשמיות.
הכל בסדר, אבל זה לא הם, הם בונים על חברות מסביב, הפרמר ליג לא לוקח סיכונים, הפרמר ליג בונים את זה בעצמם, ותקשיב, הפנטזי של הפרמר ליג הוא מופלא, הוא שילוב מדהים.
אני בקבוצה שלכם, אני בקבוצה.
לא, מבחינת גיימיפיקציה, אני נורא מעריך את מה שהם עושים, כי זה שילוב מעולה בין הארדקור למשהו שאתה יכול פשוט ליהנות ממנו.
תקשיב, ראם, מה שאנחנו הולכים לעשות בשנה הבאה, אני הולך לעזור לך, אני לא רוצה להיכנס לתוך הפנטזי.
אתה תעזור לי שדוידוביץ' הסיניר לא ישפיל אותי?
לא, אני אעזור לך, כי אתה עושה בחירות נוראיות.
תקשיב, אני ברצף טוב.
אוקיי.
אני ברצף טוב.
ואתה עדיין מקום אחרון.
לא נכון, לא נכון, אני כבר חזק ממרכז טבלה. אני כבר רק 180 נקודות מדוידוביץ'.
אני שלחתי את התמונה, ראם עוד יחזור,
ראיתי
את זה,
ראיתי.
אז אני הולך להחזיר אותך, אני הולך לקחת אותך.
למה? בוא לא מבטר על העונה הזאת, יש התערבות על הפרש של 200 עם דוידובי סיניר.
אני מתחיל לעשות עבודה על הפנטזי, אני לוקח את הדברים האלה ברצינות, אני עצמי, השם שלי לא ירשום על זה, אבל אתה,
אנחנו נהיה קבוצת בכל יום נתון?
יהיה טים בכל יום נתון. טוב, מעיין אפרת, מזל טוב.
תודה רבה.
יום הולדת 20 שמח.
תודה רבה.
אנחנו עוברים עכשיו לדבר על ההשוואה שלי בין בירין לבין ביטון?
כן.
אוקיי.
תודה רבה לך, מזל טוב.
תודה רבה לכם.
פנטסטי.
נעבור עכשיו בכדורגל אירופאי. בכל הנתון 71, בזמן שדסקל אוכל פה הוגיית M&M, מעולה.
שמעיין אפרה נביאה לנו.
הן נמכרות בארץ הוגיות האלה?
כן, היא קנתה את זה בארץ, נראה לי.
M&M, אם אתם רוצים לפרסם אותנו.
עם הוגיות האלה, אנחנו ממש אוהבים את הוגיות האלה.
כן.
וזה אמיתי. זה לא...
אנחנו באמת אוהבים אותם, זה לא כי משלמים לנו.
כן, זה... פאק, זה...
זה הוגיות, צ'וקולד צ'יפ כאלה. ההוגיות עצמם בסדר, אבל השילוב של הסוכריות בפנים.
זה מצוין.
מצוין, יופי. אז זה היה החסות הלא חסות שלנו לחלק הזה, שבו נדבר על כדורגל אירופאי.
תשמע, אנחנו לא נתנו חסות לתקריה כבר הרבה זמן. אז תקר...
לא הייתי שם מלא זמן.
אנחנו לוקחים... זה לא לתת חסות, זה לקחת חסות. טוב,
בוא נפסיק לאכול, שנייה.
כן.
זה מזעזע?
זה לא מקצועי.
שנייה.
זה פשוט טעים.
כן.
אחלה. אז ככה, נתחיל, יש כמה נושאים, יש את המשחקי קריסמס בפפ גוארדיולה. אמר שהוא רוצה לשנות. הוא אמר, אנחנו הורגים את השחקנים, אי אפשר לשחק אחרי יומיים. יש הרבה נתונים על זה שמוכיחים שהוא צודק. סטן קולימור אמר לו, תקשיב, זה מסורת של שנים, של 100 שנים פלוס, אתה לא הולך לשנות אותה. אבל כשמסתכלים על זה, זה פשוט הזוי שהם צריכים, שהם משחקים כל יומיים, בקריסמס. זה פשוט לא, זה לא נורמלי. עכשיו, אתה רואה שחקנים, אחרי כמה משחקים, הם פשוט שפוכים, שפכו את הלאגר. ואז הרמת פציעות, היכולת שלך, הסיכוי שלך להיפצע כל כך הרבה יותר גבוה. וקבוצות יכולות לגמור את העונה שלהם עם פציעות קשות לשחקנים שלהם. ואני חושב שמה שפפ גוארדיולה אמר, הוא צדק. הוא אמר, אתם צריכים להסתכל על האיכות, לא על הכמות. כי הכמות הזאת היא בלתי אפשרית לשחקנים. עכשיו, אני אתן לך רק נתון אחד ותגיד לי מה אתה חושב על זה. אחרי 3 ימים של שיקום, שחקן שעושה הכל נכון, כלומר ישן נכון, לא אוכל עוגיות שוקולד צ'יפ של M&M's, ומשתקם כמו שצריך, לא שותה את הוודקה סקיטלס של ורדי, הוא אחרי 3 ימים ב-80% מבחינת השיקום הגופני שלו. אחרי 4 ימים הוא כבר 100% באיזה, קרוב ל-100%. אחרי 48 שעות שאתה צריך לשחק, אתה לא, אפילו לא ב-60%.
תהי, נגיד לך משהו, לפני שמורידים את משחקי חג המולד, שהם חגיגה גדולה לאוהדים ולחבי הפנטזי, בוא נתחיל בלהעיף את גביע הליגה, עם כל הכבוד, בוא נתחיל בזה שברצלונה, המועדון המקורי של פאפ, לא יטוס לדובאי, אם אנחנו מדברים פה רק על כסף, אז זה מביא כסף. אי אפשר לאכול, אתה יודע, אי אפשר להגדיל את כל התקציבים, להגדיל את כל המשכורות ולהתבחן לכמות המשחקים. מה שאפשר לעשות זה להתחיל להעיף את הדברים שהם לגמרי לא רלוונטיים. גביע הליגה, בוא נתחיל איתו. בוא נתחיל להעיף את המפעל הזה.
אני מסכים איתך לחלוטין. אבל נגיד אתה עושה משחק בבוקסינג דיי, 26, כן? אז אתה עושה משחק בראשון בינואר. אוקיי? לא צריך להכניס את המשחקים האלה ב-28.
כן, הנה, הספרס משחקים יום כן, יום לא, עכשיו.
זה פשוט, עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. אני מסקר את המשחקים האלה, זאת העבודה שלי. אני לא עוקב, אני לא מצליח לעקוב. אני לא יודע איך עועד מהשורה, כן? יכול לעקוב אחרי הדברים האלה. עכשיו, אתה רואה גם, למשל, את המשחק של ארסנל נגד צ'לסי, היה לך אתמול יציאים ריקים. יכול להיות שזה בגלל ארסנל, כן? אבל היה לך חלק, היה לך ריק, חלק מהמושבים. זה עומס, זה רוויה, זה יותר מדי. אחד מהסודות של הפוטבול, שבגלל זה הוא גם עדיין, למרות הקשיים המאוד אובייקטיביים שעומדים מולו, אחד מהסודות של הפוטבול, יש 16 משחקים בעונה.
כן, ואם אתה רוצה לקחת ליגות אחרות שהם עם המון משחקים, NBA או הליגה של, של הבייסבול, ה-MLS, MLS? Major League, MLS Soccer, MLB, סליחה, Major League Baseball, העובדה שהעונה הרגילה הרבה פחות חשובה מכדורגל. אתה יכול, אתה יודע, to have facet, אתה יכול הרבה משחקים לשלב את החבר'ה מעט זמן, והכל בסדר.
אבל זה גם לא, אי אפשר להשוות בין משחק NBA, ששחקן רץ, נגיד, 4 קילומטר, 5 קילומטר, לבין משחק כדורגל.
שוב, והחשיבות שם, גם אם רצים מעט, אתה יכול שהם לא ירוצו.
נכון, אבל במשחק NBA, השחקן הממוצע רץ 4 קילומטר, השוער הממוצע רץ 5 קילומטר. בכדורגל.
זה אני לא מבין איך זה קורה.
כי יש הרבה תנועה.
הלוך חזור. טוב, זה עדיין 90 דקות שהוא הולך.
בדיוק, ו-11, זה לא הליכה, זה ריצה, זה אין כבר הליכות. אין ממש הליכה.
לא, שהקבוצה שלו תוקפת, עכשיו, הוא בטוח פייסינג.
60% מהזמן, הכדור במשחק. אוקיי, במשחק. וכשהכדור במשחק, אתה או רץ ריצה קלה, או שאתה רץ בספרינט.
השוערים זה לא הבעיה, בואו נדבר על שחקני שדה, ברור.
אז אתה רץ, שחקני שדה רצים 11 עד 15 קילומטר במשחק. אנחנו מדברים רק על ריצה, אנחנו מדברים רק על שיקום על ריצה. אתה יודע, רצי מרתון, רצים שני מרתונים בשנה במקסימום. אוקיי? הם עושים מרתון אחרי 4 משחקים. כלומר, צריך פשוט, צריך לחשוב על הדברים האלה. זה מבחינה פיזיולוגית, ועזוב, אני בכלל לא מדבר על הסיכון של הפציעות, על השינויי כיוון וכאלה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי אבל? זה כמו בספורט זירה, יש עניין של cutting weight. עכשיו, לכולם ברור שאנשים שביום יום שלהם 200 פאונד, ומתחרים, נגיד ב-UFC ב-170 פאונד, יש פה סכנה עצומה לחיים שלהם, כי הם עושים את הקיליות, ועושים 1,001 דברים פנימיים, כשהם חותכים ב-20%. ואז אתה אומר, אז אל תעשה את זה. תתחרי במשקל שלך. אבל אנשים לא רוצים לעשות את זה, כי הם סופר תחרותיים, הם משוגעים, הם עשו הכל שינצח, ומסכנו את הבריאות שלהם, הם, במילא הספורט שלהם זה לחטוף מכות, אז אומרים, ברור שאני אעשה כל מה שאני יכול. מה זה מסכנים את הבריאות שלהם? אז אתה יודע, אז אני יכול להגיד לפה, וכל המאמן שבוכה, אז תשתף את השחקנים הפחות חשובים שלך, כי יש לך נגיד פור, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, כי הכל כל כך תחרותי, הכל כל כך חשוב, הכל תמיד זה קריטי. אתה חושב שלסיטי יש סגל מאוד רחב.
אוקיי,
אין שום סיבה שהוא לא היה מחליף שם, אתה יודע, הוא היה עולה למשחק הזה עכשיו, כמו שהוא עולה, נגד ווטפורד נגיד, כמו שהוא היה עולה למשחק בגביע הליגה, שאתה רואה פתאום שחקנים, שאתה אומר, אוקיי. מי זה הבחור הזה?
השנייה. אני אוהד מנצ'סטר סיטי מסין.
נכון, אבל זה הנקודה, שיש פה עניין של גם כלכלי וגם העובדה שבליגה, עכשיו אם סיטי עכשיו מפסידה, מתחיל עכשיו, האם היא נופלת? האם סיטי הולכת לבית המרות שלה?
אבל למה, אני שואל ברצינות, למה שלא יהיו לך 30 משחקים? כן, 30 משחקים.
כי 30 משחקים צריך להעיף הרבה קבוצות.
בסדר, במקום 60 משחקים. לא, אני מדבר על הורדת כל המשחקים, גם גומלים בליגת אלופות וכל מיני דברים כאלה, אוקיי? 30-40 משחקים, במקום 60 משחקים. ובכל משחק אתה עולה עם ההרכב הכי חזק שלך, שיש לך זה, ואתה לא מאכזב את האוהד שמגיע לראות את קווין דה ברוינה, ולא רואה את קווין דה ברוינה, בגלל שקווין דה ברוינה עייף, הוא עם 60%, הוא לא יכול לרוץ. אוקיי, היה לך משחק שם, אני לא זוכר, זה היה נראה לי סטוק סיטי נגד ניוקאסל, שפשוט השחקנים בדקה ה-80, אתה ראית שהם נפלו מהרגליים, אתה פשוט, ואתה אומר, זה קבוצות כאילו, אוקיי, יש להם סגל רחב וכאלה, אבל עדיין, אתה לא יכול to have ass.
שמע, ליברפול עלתה בהרכב נגד ברנלי, שאני אומר, תקשיבו, אני עוקב אחרי הליגה, אני באמת מתעניין בהכל, אני לא בטוח שאני מכיר את החבר'ה האלה. אתה יודע, אתה מסתכל על ההרכב של ליברפול במשחק הזה, איך קוראים לילד? סלמונקה? וואי, איזה מבוכה. החלוץ של ליברפול, מצטער, ברח לי.
סולנקה,
אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, אז אני שואל פה את יוסי שעובד איתי, שהוא הארדקור ליברפול פן, תסביר לי מה הולך פה, קצת קורה באינטרנט, סבבה. ברור שאתה יודע, מן הסתם, הוא כוכב ענק באנגליה באנדר 21, כוכב מבטיח, אבל אתה יודע, אני מסתכל, אז הנה צ'מברלין, והנה הוא, ואתה אומר, מה זה הרכב הזה? מה קורה פה? מי זה החבר'ה האלה?
אבל אתה, שוב, אתה לא יכול, בטח את הסגנון כדורגל של קלופ, שקלופ רוצה, אתה לא יכול...
יש פה גם שילוב של, ברור שאני סתם מוצא פה דוגמה שהיא לא הכי קשורה, כי סלח כבר פצוע, וקוטיניו החליט שהוא לא משחק יותר בליברפול, בצדק, כי אם אתה רוצה לעבור לברצלונה, אתה לא תשחק עכשיו 4 משחקים בשבועיים.
כן, אני למרות שאני לא יודע, זה קוטיניו זה שמות. אגב,
לא, עובדה היא שהוא לא שיחק. עזוב, עובדה היא שהוא לא שיחק.
אפרופו, סלח, איין רייט.
מביך כמה של ליברפול היה בסלח.
מביך כמה שלי, שמנצ'סטר סיטי תלויה במאמן ובשחקנים טובים ובקהל תומך ובהנהלה מעניינת, מביך!
למרות שבאמת סלח הוא מחזיק את ליברפול השנה.
תשמע, סלח, איאן רייט אמר עליו משהו שמעניין, הוא אמר, יש לו, הוא נותן לי את המסי וייב. הוא נותן לי מסי וייב. עכשיו אני אספר לכם סיפור.
הוא כוכב על המגרש, כן.
אני דיברתי עם מתמטיקאי. אתמול בקשר לכתבה שאני עושה, מתמטיקאי שעוסק בחישובים מאוד מאוד מתקדמים בכדורגל. והוא, אחד מהדברים שהוא עושה, זה להשוות שחקנים למסי. למה הוא משווה שחקנים למסי? כי הוא רואה שמסי זה השחקן שמקדם את הכדור לכיוון השער בצורה הכי טובה, והוא עושה את זה עם הכי הרבה... כאילו, גם quality וגם quantity. כלומר, הוא עושה כמויות של פעולות איכותיות לכיוון השאר. אז מבחינתו, מסי זה 100%. זה השחקן הכי טוב בעמדה שלו.
היינו צריכים את המתמטיקאים בשביל לדעת שמסי הכי טוב.
חכה.
אוקיי.
מי השחקן הכי קרוב למסי מבחינת אחוזים?
דה בריינה?
בדיוק. 99% מסי.
הייתי צריך לחוות מתמטיקאי כדי לדעת שדה בריין הוא הקשר הכי טוב אחרי מסי.
מי השחקן השלישי הכי טוב? כאילו הכי קרוב אליו?
עכשיו אני פול ואני עכשיו אני צריך לחוות מתמטיקאי. השלישי הכי טוב?
97% מסי. נו, נו.
רגע, תן לי שנייה, זה לא פייר. תן לי שנייה.
נו, נו, נו. דיברנו על סלח, זה לא סלח. נו, נו.
מה, קוטיניו?
לא.
פרמיניו?
לא. נו, 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 נו.
מה, סאנה? מה?
מסות אוזיל.
בסדר, נו.
אתה מבין?
כל זה היה בשביל להכין אותנו לאיזה רנט על ארסנל?
לא,
ממש הכנה אחורה, אתה פשוט תדבר על ארסנל, אתה רוצה לדבר על ארסנל וזהו, תשחרר אותנו.
אני רוצה שמסות אוזיל יעבור למנצ'סטר יונייטד, שם הוא יהיה עם קבוצה רצינית ומאמן רציני.
די, עזובתי מהמאמן הרציני הזה, באמת נמאס כבר, באמת מביך המוריניו הזה, באמת, די.
מאור סלח מאוד מאוד קרוב למסי, גם כן, הוא 90% מסי.
בסדר, העונה, מה שמוחמד, מאז סוארז לא היה דבר כזה בליגה האנגלית.
לא, 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 שנייה, בוא, בוא, בוא תרגע.
למה?
כי היו לך שחקנים שהיו דומיננטים מאוד.
מי? מאז? זה כולה ארבע, מי הבן לבן? הזארד?
ורדי, רד, מחרז, עונה אחת, כן? מחרז, ורדי, מבחינת דומיננטיות על משחק, עדן עזר, היה לך.
תשמע, מחרז, בתקופה האחרונה...
ואגב, סוארז לא זכה באליפות.
בסדר, בוא אמרתי, בוא, שליברפול יהיו רלוונטיים, זה נפלא עבור כל אוהד של ליברפול. אתה מסתכל מה מחרז עושה לאחרונה? מחרז כאילו צוחק, חבר'ה, קחו אותי מפה בינואר, קחו אותי מפה בינואר, אני יכול לשחק באלופות.
יש, היה דיבור מאוד חזק על מחרז, לאיפה זה היה? היה כאילו דיבור שמחרז ממש רוצים אותו.
דורטמונד, תביא אותו לאיזה דורטמונד.
לא, לא, דורטמונד, עזוב, זה לא...
תקשיב, מחרז בדרך, אתה יודע, מחרז, מה שמבאס שהוא עושה דברים נפלאים בליגה האנגלית, ואם היה עכשיו נגיד המונדיאל היה סוף שנה הקודמת ולא סוף שנה הזו, מחרז פתאום מגיע למונדיאל, עושה משהו מדהים שם, כולם היו מסתכלים, והוא עובר ב-100 מיליון דולר לאיזה קבוצה, סטייל, אתה יודע, רנאלדו סנצ'ס כזה מעבר, זה כל מיני מעברים כאלה של אחרי מונדיאל, מה שנקרא. כל כך חסר לו להיות על הבמה הגדולה, כי לא מספיק אנשים משחקים פנטזים ורואים לסטר. באמת. אין מה לעשות. הוא משחק מדהים. אם יוצא לכם לראות משחק של לסטר, הבחור כוכב על.
כן, הוא אחלה שחקן, והוא גם... אבל אני חושב שצריך לעזוב את לסטר.
לא, זה ברור שלא. בשביל, אתה יודע, קבוצת מרכז טבלה כיפית באנגליה, נראה שממה שאני שומע מהשמועות שהסוכן שלו מפיץ, או סתם, אתה יודע...
אפרופו סוכנים, משהו קטן על רונלדו. רונלדו דיבר לדיילו מירו על למה הוא עבר למנצ'סטר יונייטד, מספורטינג ליסבון, כי יובנטוס רצו אותו גם כן. ואני חושב שאנחנו עכשיו בשוק העברות השחקנים, שנפתח, אז יש פה משמעות לדברים שהוא אומר. אז הוא אומר, הרבה קבוצות היו מעוניינות ברונלדו, אבל השחקן הראשי במעבר הזה, זה ג'ורג' מנדס, הסוכן שלו. כן? והוא אמר, הוא תמיד כיוון אותי למקום הנכון, הוא דיבר עם כולם, אבל הוא בחר את המקום הנכון מבחינתי, מנצ'סטר יונייטד. ואני חושב שכשמסתכלים על מעברים של שחקנים, וגם כן אחד מהדיבורים שלי עם אותו מתמטיקאי, הוא אומר שהרבה פעמים לא בוחרים את השחקנים בצורה אובייקטיבית לקבוצה, לא רוכשים אותם בצורה אובייקטיבית. אתה יכול להוציא 20 מיליון לירות סטרלינג על שחקן, בלי שהוא מתאים לך. ואנחנו רואים, דברים כאלה, כן? זה לא איזה משהו מופרך. אני חושב שהתפקיד של הסוכן הוא כל כך גדול בכדורגל של היום, שלפעמים פשוט, פשוט זה מי שיעשה לך את מי שיבנה לך את הקבוצה, הסוכן.
ואני חושב שאם רונלדו אומר שהייתי תלוי לגמרי בסוכן שלו, זה רק מראה מה הכוח של סוכנים, ואני חושב שזה משהו שגם כן צריך לקחת בחשבון כשחושבים על מחרז כזה ולמה הוא בלסטר סיטי.
עכשיו בדיוק פתחתי, הסתכלתי על כמה אפליקציות עכשיו זמן שדיברת כדי לראות אם אני לא מקשקש, וכן, יש דיבורים על מחרז, עובר לפה, עובר לשם.
לאיפה?
לא עניין אותי לראות, רק ראיתי שמחרז, זה גם לא מעניין, הדברים האלה, אתה יודע, זה כמו, אתה מסתכל נגיד דוד לואיז, עוזב את צ'לסי, לאיפה הוא יכול לעבור? מילאן, אינטר, יובנטוס או לאציו, פיורנטינה, בסדר, הבנו, אז ליגה איטלקית הם אומרים.
כן.
זה מסוג הדברים האלה שהסוכן שמעובר בין מועדון למועדון מחפש לאיפה להעביר אותו. בסדר, אתה יודע, מן הסתם, אחרי מה שהוא אמר על הליגה הצרפתית, לליגה הצרפתית הוא כבר לא יחזור, הוא אמר שזה מרגיש לו כמו לשחק על אמצ'ר בפיפה, אז לשם הוא לא יחזור. ליגה ספרדית זה אפשרות, מה, כמה עוד אפשרויות יש? או איטלקית או ספרדית, אני לא רואה אותו בגרמנית.
גרמנית, אפרופו גרמנית, בייר מינכן, ככל הנראה מסכמת את מעברו של ליאון גרציקה.
איזה חילוף מאמנים מעולה הם עשו, אה?
בייר, הם הביאו פשוט מישהו מוכר וטוב. אגב, הדיבור הוא שהם מנסים לשכנע אותו להישאר.
כבר, בן 72.
פרגוסון.
לא, אימן בגיל הזה? אתה בטוח?
כן.
תשמע, זה לא טריוויאלי.
לא.
למרות שיופ נראה נהדר.
למרות שהעוזר מאמן שלו מאוד...
עדיין, זה לחץ, עזוב, זה בגיל שהם משתנה יודעים, הלחץ הזה?
כן, אבל זה לא לחץ, אתה יודע, הוא כאילו מבחינתו, יאללה, נכנס...
אין סיכוי, אין סיכוי.
כן,
אין סיכוי.
אז הם הביאו את... הם ככל הנראה סיכמו את החתמתו של ליאון גרציקה, שהוא בעצם מיכאל בלק הבא. הוא יותר פרנק למפרד בסגנון משחק שלו, הוא שחקן פנטסטי, משלקה, בן 22, וזה חלק מגרמניפיקציה. שזה נשמע גרוע, אני יודע, של בייר מינכן. בייר מינכן רוצה להתבסס הרבה יותר על כישרונות מקומיים, ופחות על ארטורו וידלים, כאלה.
נראה, אני חושב שפחות רנאטו סנצ'ז.
פחות רנאטו סנצ'ז ווידלים. מדברים על יוליאן ברנט שיגיע...
רק במקרה אמרו שחקנים פחות לבנים, ועכשיו אנחנו רואים שחקנים יותר לבנים. אני מצטער, הייתי חייב, זה עבר לאנשים בראש, אל תגיד, אל תגיד. זה כי זה עלה בראש לאנשים, אני בטוח לחלק מהמאזינים, אני צריך את הפה של האנשים שזה עובר עליהם בראש.
אז על,
בסדר, אוקיי. טוב, חוגו עדי בעיר מינך אומר, נבלה. אתם צודקים, אני מצטער, נו.
ג'רום בוטנג, הגרמני, אני חושב שהוא...
וגם עליו דיברו שהם מעיפים אותו.
הם לא.
ואיך שהוא נשאר.
הם לא יעיפו אותו.
אולי בגלל שהוא אחד השחקני ההגנה הכי טובים בעולם.
אני חושב שהם הולכים באמת, הרצון שלהם הוא באמת יותר כישרונות מקומיים, ולהפוך את הקבוצה טיפה יותר צעירה, יותר אנרגטית, עם זהות יותר גרמנית בגלל שנבחר
גרמנית. מי מושך את החוטים שם כרגע? פיליפ לאם כבר יצא, נכון?
פיליפ לאם לא שם, יש כמובן את אלי אנס ויש את קארל היינץ רומיניגה, ויש קצת מאבקי כוח ביניהם לגבי איזה חזון יש להם, כי הם דיברו על קארל היינץ רומיניגה נורא רוצה להוציא הרבה כסף, להביא שחקנים גדולים, וכמו סטייל ברצלונה, ריאל מדריד. אנס פחות מושך לכיוון הזה, הוא טיפה יותר טייט עם הכסף שלו, אז יש כאילו את המאבקים האלה.
מה עם חמס?
חמס לא, חתום שם על חוזה השאלה לשנתיים.
אבל החוזה הזה בסופו של דבר אמור להסתכם ברכישה שלו, נכון?
כן. תראה, חמס הוא אחלה שחקן. הם צריכים אבל למצוא פתרון לאריאן רובן, ופתרון לפרנק ריברי. אני לא יודע כמה הם יכולים להתבסס על רנאטו סנצ'ז, שהוא...
מה קנה? נימר, איזדן. מה זה להתבסס עליו? איזדן. אם אתה לא מצליח בסוונזי, אתה לא תחזור לביירן. אין אפס.
הם הביאו את... השנה הביאו את סלה ומאופנהיים, את רודי מאופנהיים. אני כן חושב שהם מולכים לכיוון גרמני יותר, וזה מה שייתן להם גם אולי טיפה יותר אופי שונה בהתמודדויות באירופה. כי צריך לזכור, הקבוצה של יופ היינקס שזכתה בליגת אלופות הייתה מאוד גרמנית בגישה שלה, עם לחץ מאוד גרמני מודרני, באמצע היה בסטין שוויינשטייגר וחווי מרטינז, שהיו, חווי מרטינז לא גרמני, כן, אבל חווי מרטינז זה שחקן מאוד
גדול. גם צ'אבי אלונסו לא גרמני והוא מתאים בול.
כן, אבל צ'אבי לא שיחק אז בליגת האלופות הזאת.
לא, אני אומר, דוגמאות לשחקנים שאתה אומר, הם לא גרמנים, אבל...
כן, והיה להם כאילו, הפלר היה רובן ההולנדי וריברי, היה שם את תומאס מולר, הגנה, פיליפ לאם כמובן, נויר, אז כאילו, לפי דעתי, הרצון שלהם בסופו של דבר ששישה, שבעה שחקנים מאלופת העולם, גרמניה, יהיו בביירן מינכן.
דבר איתי ליגה איטלקית.
אז זהו.
הליגה הכי מעניינת והכי מותחת באירופה.
אז זהו, בדיוק, אני בדיוק מכין את זה. בנאפולי, מקום ראשון, הם אלופי החורף, ועשר מ-11 האלופות האחרונות של החורף, זכו גם באליפות בסקודטו, באליפות איטליה.
זה נהיה מרוץ דו ראשי, אחרי שזה היה כל כך מרתק, 4-5 ראשי, זהו, זה נאפולי ויובה.
הקבוצה מתוך ה-10, יש עצם ה-11, מתוך הקבוצה היחידה שלא זכתה באליפות, אחרי שהיא זכתה באליפות החורף ב-10 שנים האחרונות, נאפולי. אז אני חושב שנאפולי כולה מודעת לזה, והם כבשו מלא שערים, והם הגיעו להרבה נקודות וכו', אבל הם מודעים לחלוטין למשימה שמולם. ואני חושב שאנחנו כן נראה אותם די זרוקים על, על העניין הזה של ליגת אירופה, לא יתמקדו יותר מדי בגביע אם הם יתקשו שם.
כן, כמו שמונקו עשתה שנה שעברה.
והם הולכים על הליגה חזק, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את יובנטוס מתמודדת עם, עם שני מפעלים, ואת נאפולי בעצם okay. הולכת לזה.
בוא, קודם כל שיעופו מאירופה, כן?
כן, יש דיבור. אני,
לא להתמקד, כן להתמקד. בסופו של דבר, אתה מעלה את ההרכב החזק שלך, או הכמעט הכי חזק שלך, בכל זאת זה עוד משחק, בכל זאת זה לחץ מנטלי, בכל זאת זה טיסות, עד שהם לא עפים, אני לא מקבל את הטיעון הזה. בסופו של דבר, על הנייר, להם וליובה, יש את אותו מספר משחקים כרגע.
כן, אני חושב ש...
אתה יודע מה, לנאפולי אפילו יש עוד שני משחקים, תיאורטית.
יש שני שחקנים שכאילו מדברים על זה שמצטרפים לנאפולי, אמין יונס, שהוא שחקן אייקס, גרמני, כאילו, מדברים עליו שהוא עשוי להצטרף, הוא יוסיף להם קצת, הוא גם כן, הוא כזה, הוא במוד של מרטנס ואינסיניה, הוא כזה קטן ומובילי מאוד. יש את מתאו דרמיאן, שאני לא יודע כמה מנצ'סטר יונייטד תדבר, ויש את סימה ורסיאסקו, ורסלאביקו. קרואטי של אתלטיקו מדריד, המגן הימני שלהם. אז אני חושב שכן, נאפולי כן צריכה את החיזוק הזה, כי הם לא התחזקו בקיץ, כמעט לא הביאו שחקנים, אני כן חושב שהם צריכים טיפה יותר עומק, בשביל באמת שיהיה להם את האקסטרה הנוסף הזה בהתקפה המאוד מאוד יעילה שלהם.
מה עם מילן?
מילן, תראה,
בונות שנשאר או עוזב?
הדיבור הוא שמילן הולכת לפשוט רגל, אז לפי הסטטיסטיקה בקריירה של רינו גדוסלו, שכל קבוצה שהוא ימין פשטה רגל, אז אתה יודע, אי אפשר לדעת, מילן...
בסדר, קרה לכולם, גם יובה בסופו של דבר ירדה וחזרה, טובה מאי פעם.
אבל יובה היו עם בעלות חזקה מאוד ומסורתית מאוד, מילן בבעלות איש מאוד מפוקפק מסין.
לא, שמע, אם אתה פושט את הרגל, זה אומר שמי שיתן את הקבוצה, אין פה מה, זה עדיין מותג טוב, אני אקנה אותה בפחות כסף.
לא, אבל יש, הבעלים של הקבוצה, אם הקבוצה לא מצליחה להחזיר את החוב שלה עד אוקטובר 2018, והדיבור הוא שהם לא מצליחים להחזיר את החוב, והם לא יעמדו
בתנאים. הם יהיו חייבים למכור את בנוצ'י, זאת אומרת.
הם יהיו חייבים למכור כמה שחקנים, והם לא מצליחים להתמודד עם הפייר פליי הפיננסי, כי UEFA יטילו עליהם כנס וכו'. אז הדיבור הוא בסופו של דבר שהם מתפרקים, ואז זה בבעלות אליוט מנג'מנט, שזה חברה שמתמחה בלפרק נכסים.
זה למכור אותה למישהו אחר, אין פה, זה כדורגל, אין פה לפרק נכסים, זה נכסים כבר יש למילן מעבר לקבוצה עצמה.
דונורום, הקבוצה.
נכון.
דונורום, יש להם כמה שחקנים שהיית מוכר ב-20-30 מיליון
יורו. לא עדיף למכור כבר למי שיקנה ב-200 מיליון את כל הקבוצה, אם אני כבר מוכר נכסים?
אם אתה מוכר את השל של הקבוצה, אתה
יודע... אבל אתה תקוע עם חובות, אתה תקוע עם קבוצה רעה. אתה מבין, אני חושב שעדיף להם פשוט למכור את המועדון באיזשהו רווח, מישהו ייקח את זה, אני מאמין, זה עדיין עיר תעשייתית, זה עדיין צפון איטליה, זה עדיין שם ענק בכדורגל העולמי, עדיין קהל אוהדים ענק, לאוהדי מילן ששמים לנו ומבועסים מאוד, יהיה שחר של יום חדש. פשוט יהיה כמה שנים רעות עכשיו, אין מה לעשות, אי אפשר לצאת מזה. הבור הכלכלי הזה הוא לא משהו שיכול להיסתם באיזשהו נס.
יש דיבור, יש שמועות על שברלוסקוני רוצה את הקבוצה.
ברלוסקוני בן 80 פלוס. זה לא, אני לא קונה את הדברים האלה.
יש את הבת שלו, ברברה.
ברברה ברלוסקוני. זה גם לא, זה לא מתכנס לשום דבר.
אבל כן, כן, איכשהו מדברים על העברות שלהם, שזה הזוי, כל מיני דוני ון ברקן מאייקס וכאלה. בוא, עוד איזה...
אם בנוצ'י עובר, לאיפה אתה חושב שהוא יעבור? צ'לסי במקום דוד לואיז?
אני לא רואה אותו עובר בינתיים, ואני לא יודע אם לצ'לסי, כי קונטה על פניו נראה שהוא הולך לעזוב בתום העונה, אז אני לא רואה אותו מגיע לצ'לסי, אבל אישור לדעת.
איזה העלמות של צ'לסי, ראיתי את המשחק נגד ארסנל.
למה העלמות?
כי זה כל כך לא הקבוצה ששנה שלפני 8 חודשים, נגמרו כל כך מהר.
אגב, זה הרבה פעמים מדברים על סגנון האימון של קונטה, שהוא דורש מהם המון, וזה גומר את השחקנים.
הוא אטום טיבדו של רק עם האליפויות של הכדורגל האירופאי.
הוא אטום טיבדו עם הוכחות וקבלות
ופחות פציעות. תשמע, עם כמה שאתה אומר על החבר שלו, כן, אין שם פציעות.
כן, אני גם חושב שזה קשור לפרופיל של השחקנים שהם בוחרים שם. זה חבר'ה
סוסי יאור שיכולים לעמוד בזה בשנימס להם ועוזבים.
כן, זה שחקנים שהם חזקים מאוד.
כמה היה חסר אליהם דיאגו קוסטה אתמול, שמורטה בינתיים אחת מאכזבות העונה. יש לו גולים, הכל בסדר, ציפו לו כל כך הרבה יותר ממנו.
אני חושב, לא, אם אתה מוריד את המשחק הזה נגד ארסנל שבאמת היה מזעזע, ויש לו עוד כמה החמצות גרועות, אבל אתה מסתכל גם מבחינת החזר שערים ומעורבות בשערים, הוא בסדר גמור.
הוא לא
מפחיד.
לא, כמו שהיא אמרה, מעין דיברה על קווין לאב, אז הוא מגיע למספרים ואתה לא מבין איפה זה הגיע. מורטה לא אימפוזינג, הוא לא מוטטה, זה לא שהקבוצה מתמקדת בו, הוא לא מושך את ההגנה, זה כל מיני דברים שלא מופיעים בסטטיסטיקה הפשוטה, אבל אתה רואה את המשחק של צ'לסי, וזה לא דיאגו קוסטה שמפחיד אותך, שאתה במשחק נגד צ'לסי.
אני יודע שזידן, ששאלו אותו על מורטה, אז הוא אמר, הוא חלוץ מצוין וזה, אבל הוא רצה יותר צ'אנסים. קרלו אנצ'לוטי, ששאלו אותו על מורטה, אז הוא אמר, לא, אתה לא תזכה באליפות עם השחקן הזה כחלוץ הפותח שלך. וקרלו אנצ'לוטי אמר את זה לעיתונאים שאני מכיר בספרד. כלומר, מורטה הוא שחקן פנטסטי, אבל מאוד יכול להיות שהוא צריך להיות חלוץ שני, או חלוץ שעולה...
מה יש להם? בקיוקו? מה יש להם שם?
לא, בקיוקו הוא קשר.
כן, אבל מה יש להם שם שימשוך את התקפה בלעדיו? מה זה קשר? בסדר, גם עדן עזרת קשר, אבל אתה יודע, מישהו צריך לשים גולים.
מורטה אמור לשים.
אני אומר, אם לא הוא, הבנתי, אם לא הוא.
תראה, אני לא כל כך מבין למה בצ'ואי לא משחק. לא מבין.
זה אחרי החגיגות של השער ההוא.
כן.
מה שכועסים עליו.
הוא כן מוסיף יותר. השאלה, אתה יודע, האם צ'לסי הולכת לרכוש חלוץ? אני לא יודע.
מה הם הוציאו? מורטה הגיע בזה 70 מיליון פאונד. זה מספר הזיה.
80 מיליון עם כל ההשלמות של...
ושכר מאוד גבוה. אתה יודע, זה הרכישה שעשית בשביל להמשיך את המומנטום וגורנישט. למרות שאתה יודע, למרות שהם עדיין טופ 4 ועדיין ליגת אלופות, הקבוצה שנראית הרבה פחות טוב.
אני חושב ש...
למה שריאד מחז לא יגיע לצ'לסי, נגיד? במקום כל הדיבורים האלה על לצאת מהבריטניה?
עליו היה דיבור. אבל אני לא חושב שהוא יגיע
לצ'לסי.
אני לא רואה בדיוק איך הוא נכנס במערך הזה, שמשחקים עם 3 שחקני הגנה. אני כן חושב שהם צריכים... הם עושים... תראה, הם, קודם כל, עד המשחק... הם היו יכולים לנצח את המשחק הזה, כן?
הם היו יכולים, הם היו...
כן, ואז היינו מדברים...
בן ביטון האנגלי גנב להם 2 נקודות.
בן ביטון האנגלי.
תשמע, תראה מי שם את הגולים. בן ביטון האנגלי וג'ק ווילשר. זה שני, אתה יודע, אתה אומר, זה לא, אם היית חייב לאמר על מי ישים גולים לארסנל, זה לא החבר'ה שאתה מאמר עליהם.
טוב, ווילשר לא שם גול לארסנל מ-2015, אז כאילו זה...
חצי מהאנשים אמרו, באמת הוא בארסנל? הוא לא במקום אחר? לא אומרת, בורנמוס, מי ילד, מה איתך?
אגב, שני שחקני בית ששם אושר לארסנל, אני לא יודע מתי זה קרה בפעם האחרונה, לא שזה לא בליגה ולא ב...
מה עם סנצ'ז? מתי הוא כבר עוזב?
אז זהו, אתה יודע, כשדיברתי עם ה...
למה לא צ'לסי לסנצ'ז? למה שסנצ'ז לא לצ'לסי?
אז כשדיברתי, לא... כשדיברתי עם...
למה לא? למה לא?
ככה. כשדיברתי עם המתמטיקאי לגבי סנצ'ז, אז הוא אמר שהוא לא מתקרב למסי, והוא שחקן מאוד מאוד לא יעיל.
הוא סנו. הוא סנו על ידי החברים שלו. אתה לא יכול...
אני לא יודע אם הוא סנו על ידי החברים שלו, אני יודע אבל שיש שם משהו שלא עובד, כי אתה רואה, קודם כל הוא מנסה לבעוט ביתות מאוד מעצבנות, הוא מאבד המון כדורים, והוא עשה את זה גם כשהוא היה ממש ממש טוב בשנה שעברה. השנה הוא פחות רוצה להיות מעורב בתוך
גם העניין. השערים שלו, זה שערים כאילו של אופורטוניסט?
בסדר גמור.
שזה בסדר, חוץ מהעובדה שזה לא השערים שאתה אומר, שאתה באמת, נגיד הגולים נגד ליברפול, שהם היו כבר ב-3-3, עם גול אופורטוניסטי קלאסי כזה של סנצ'ז, איפה העוד פוש? איפה לעבור אבל כמה אבל שחקנים זה... וליצור את המצב?
כן, אבל זה משהו שהוא קשור לארסנל.
סבבה, אז בסדר, אז זה לא הוא, אתה יודע, אין פה מה, אז גם לארסנל, אתה אומר, כאילו, אם עכשיו, אם נגיד סנצ'ז לא היה, אם הם היו מוכרים אותו ב-80-90 מיליון, 65, כי זה נצא רק שנה אחת על החוזה, כמה כבר ארסנל הייתה השנה?
לפי דעתי הייתה יותר שונה. וואו, breaking news.
כן.
אברהם גרנט, appointed North-East United's technical advisor.
כן, למי שלא יודע, זה קבוצה באודו, אז זה אומר שגם גרנט שם וגם מי עוד שם? רויקין? מי עוד באודו?
לא, רויקין באירלנד. יש כמה כאלה באיזה...
אה, לא, סולשר, מי מאמן באודו?
סולשר מאמן ב...
יש איזה שם גדול ב...
יש את זיקו, יש כל מיני. יש שם, יש את... יש כמה.
בסדר, נו, ברכות לאברהם גרנט, לא רלוונטי, לא מעניין לאף אחד, באמת.
כבוד, ועוד breaking news, Manchester United התחילו במסע ומתן עם יוזה מוריניו, על הערכת חוזה באולד טראפורד. אתה היית מעריך לו את החוזה?
לא.
למה לא?
כי הוא מחרב את המותג. כי בלונג רן... אם אני מסתכל על בניית עסק, מותג, קבוצת כדורגל, כל הדברים האלה, זה לא הבחירה הנכונה. לפי עניות דעתי, שהיא מאוד מאוד ענייה, בטח ביחס למנצ'סטר יונייטד, שהיא מאוד מאוד עשירה, ובטח יודעים מה הם עושים יותר טוב ממני, מהצד. תשמע, אם הייתי עכשיו ילד, ואני צריך לבחור את מי לעוד, לא הייתי אוהד את מנצ'סטר, רק בגלל, אתה יודע, נמאס כבר לשמוע את מוריניו בוכה על השופטים, נמאס כבר לשמוע אותו מיילל, נמאס, זה כל כך כאילו משעמם, הכדורגל משעמם, הרעיונות משעממים. אתה לא יכול להיות קבוצה משעממת ולהיות קבוצה של ביליון דלר, אתה יודע, זה לא... דאלאס קאבויז, למרות כל השנים הגדולות, הם היו בזז, היו גדול, אתה יודע, היו... זה לא, מוריניו זה קטן, זה ממורמר, זה כל כך מבאס. אתה יודע, זה כאילו לוקאקו, זה כאילו לוקאקו הביא איתו את אברטון למנצ'סטר. באמת, תראה, אפילו זלאטן, איפה הצידותים, איפה הכיף, איפה העניין? מנצ'סטר גם אם היא מנצחת, זה כל כך... אם הייתי מותג, אתה יודע מה שאלתי ככה, אם הייתי מותג, אם הייתי רוצה לפרסם את Manchester United כרגע? לא. אצל Manchester United, כאילו.
דיברתי עם אוהד Manchester United, והוא אמר לי, כאילו, למה מוריניו לא מאמן? הוא אומר, כאילו, אתה מאמן. אתה מאמן, תאמן. מה אתה מתעסק לי עם מיליון דברים אחרים?
כמה אפשר לדבר על השופטים? כמה אפשר לנתח את ה...
כמה אפשר לדבר על Manchester City, כשאתה אוהד, אתה מבין?
וכשסיטי משחקת כל כך טוב, כמה פתטי זה, אם השופטים היו מביאים לנו את הגול הזה, ונגד צ'לסי, ונגד פה, ונגד שם, אז היה לנו, בסדר, אז הייתם רק מינוס 9, ולא מינוס 14. די, נו מה, הם איבדו כל הפעמיים נקודות את השנה, מה אתה בכלל מדבר על השופטים?
מי אתה מביא במקומו? נגיד, יש לך יכולת להביא כל מאמן בעולם. תוכל?
תן לי מישהו לפחות שיהיה עניין, תן לי מישהו לפחות שייתן כדורגל יותר חיובי.
מה, פוצ'טינו?
אם אפשר, אתה יודע, זידן, אפשר את זידן?
זידן במנצ'סטר יונייטד?
למה לא? זידן מדהים למנצ'סטר יונייטד. תן לי את זידן עכשיו למנצ'סטר יונייטד. קלאסה, אתה יודע, אישיות, מישהו שמי יפתח עליו פה, מישהו שיכול למשוך שחקנים לשם. תביא לי קצת יותר ספרדים למען השם. תערערה, די, בסדר, תביא לי, אתה יודע, תעשה לי מנצ'סטר סיטי שם. זה נראה כמו ברני לפעמים. אתה באמת, אתה רואה משחקים של יונייטד, זה אומר, אם אתם משחקים כבר ככה, אז אתם לא צריכים מוריניו, תביאו איזה סם אלרדייס, מה אתם, זה כדורגל של, מה, הביאו אותו בשביל לעשות את הכדורגל?
למרות שנגד אברטון במחצית השנייה הם היו מצוינים. באמת, הם שיחקו ממש ממש טוב, ואתה רואה את מרסיאל, ואתה אומר, וואי, למה מרסיאל לא עושה את זה כל דקה במשחק?
כן, אתה פתאום נזכר שהוא, אתה יודע, היה ילד צרפתי שהגיע עם המון הבטחה.
הוא עדיין ילד צרפתי עם המון הבטחה.
כן.
במחיר של מגן, דרך אגב, רק 50 מיליון לירות.
רק.
טוב, עם...
מה עם זלאטן?
הוא פצוע.
זהו, he's done, אה?
אתה בגיל הזה, אחרי שאתה עברת פציעה כזאת, לא יודע כמה אתה יכול לזה. אולי עדיף באמת שיעבור ל-MLS. יש קבוצה חדשה בנשוויל, אני די בטוח שזלאטן יכול להיות להיט שם.
שיפרוש, לא מעניין, לא מעניין אותי. שיעשה מה שהוא רוצה. לא שווה לדבר על זה בכלל.
אז יש עוד איזה משהו שאנחנו צריכים לעבור עליו? משהו איזה שמוע? ארסנל הביאו בלם יווני, בן 20. מבורפנוס. הוא אמור להיות הרכישה הראשונה של הסקאוט החדש מדורטמונד, סוונט מיסטלנט. אז
ליברפול מביאים את ורג'יל ואן דייק, ואלה מביאים ילד אוכל סופלקי?
בדיוק. למרות שאתה יודע, כאילו, מה כבר יכול לקרות, כאילו, עם בלמים בארסנל, זה לא שוונגר לא יודע לגדל בלמים.
כן, תמיד יכול להיות שגרניט שקה ימשיך לשים לך צ'קות מ-35 מטר, ויהיה בסדר. בוא נבנה על זה.
כנראה שלא. אז... טוב, חברים.
טוב, לפחות
נגמר. מתחיל, חוזרים מפגרה עוד מעט, ונוכל לדבר על דברים אחרים בכדורגל.
ביי ביי.
ביי.